עמיחי עטלי עם עטלי מחפש תקווה.
שלום לכם, אנחנו בפרק מספר 8, תודה רבה לכל מי שמאזין, תודה רבה לכל מי שמגיב, באמת, זה קופץ עליי מכל מיני כיוונים, אני מת על זה, תודה רבה רבה, זה משמח, מחזק, מחדד, אני אשמח שתדרגו את הפודקאסט, כנסו לאפליקציה שבה אתם המאזינים, כמו שאני אומר תמיד, תדרגו כמה שאתם חושבים שמגיע, זה מה שתיתנו, מגיע לנו יותר, אנחנו מחפשים תקווה ושלום, פרק מספר 8, יועז הנדל, אהלן.
אהלן נטלי.
מה העניינים?
אחלה.
תשמע, נתחיל מזה שתציג את עצמך בבקשה, כאילו אנשים פה עם חתימה ציבורית גבוהה, אני אומר להם, אתה יודע, וזה מבחן פסיכולוגית לא רע, איך אתה, מה אתה רואה בעצמך, מי אתה, יועז הנדל?
ציוני, מילואים ניק, אבא לארבעה, גר בנסרים, שר לשעבר, היום במגזר הפרטי, מנסה לפחות כשאני לא במילואים, זה מעט מאוד ימים. ואחד מאלה שהבינו שצריך לעבוד פה קשה כדי שהמקום הזה ישתקם, כי הגענו לרגעים מאוד קשים במלחמה הזאת, והמשימה עלינו, אף אחד אחר לא יעשה את זה.
טוב.
תמציתי.
תמציתי, אני אתן גילוי נאות וזה קצת על הרקע שלך. משפחת הנדל במקור זו משפחה שהיא קרובה לליבי ויקרה. איתי אחיך הצעיר למד יחד איתי במכינה בעצמונה בשנים 98-99, מאז אנחנו חברים כאחים, ובגלל זה גם בית אורך, לא הזכרת אותה, מירים ויונה, אני אתן להם את הקרדיט.
נגיע להם קרדיט גדול.
אנשים שאין כמוהם. אני אתן עוד כמה גילויים נאותים בהקשר הזה. אנחנו כילדים הרצנו אותך, זה עבר לי לגמרי כבר, אבל אתה היית קצין בשייטת, כשאנחנו היינו במכינה של אחים מורעלים אולי במדינת ישראל, והיינו מתגנבים לחדר הילדות שלך.
בעצמונה.
כן, היינו בעצמונה, ואני אומר, היינו באים לבית של ההורים שלך בלקנה, מתגנבים לחדר, ואיתה היה פותח לנו את האלבומים מהשייטת, והיינו מסתכלים, האיש הזה מתאים לו, האמת, גם למכור כרטיסים כדי להסתכל באלבומים, הוא לא עשה את זה, אבל...
היום הוא היה עושה את זה, אין ספק, כן.
אבל בסדר, זה עבר, נחתנו על הקרקע. דווקא אני רץ פה לאיזושהי נקודה, מתישהו יצא לי להתגייס ליחידת מילואים שאתה הובלת, הקמת, ואחד הדברים שבי מהדהדים במהלך כל המלחמה הזאת, זה תרחיש ייחוס, אני הייתי קמן ביחידה הזאת, אגב, בסוגריים, בסוף הודחתי ממנה, בגלל שנחרתי בלילות, הפרעתי שם לסדר הציבורי.
לא, זה דברים שלא אומרים בפודקאסט, דני.
אני אומר הכל.
אני לא יודע, זה מגיע למקומות כאלה שאתה לא רוצה שזה יגיע.
מצאתי את מקומי במקומות החיים, הכל טוב, לא סתם, כן, זאת לא הסיבה שהפסקנו.
אבל זה המורשת קרב שלך.
המורשת קרב שלי, כן. איך הייתם קוראים לי? הקנחר, קצין נחירות ראשי?
כן, כן, זו הייתה תקופה טובה.
ממש. ומאז מצאתי קצת פתרונות. מי שאגב רוצה, תוכן שיווקי, מי שרוצה טיפים למניעת נחירות בלילה, אז מצאתי כבר כמה דברים. שורה התחתונה, ליבת העיסוק שלנו שם הייתה במהלך הימים, דבר שמהדהד בי כל המלחמה, ובאמת זה פסיכי, שתרחישי הייחוס שהיינו מתאמנים עליהם, אני חושב שהשנה הייתה בערך 2016-17, זה השנים ש...
קצת לפני, אני חושב.
כן? כן. היינו באוגדת עזה בחמל, ברעים, המקום שהפך להיות שדה הקטל הגדול ביותר, אחד הגדולים בשבעה באוקטובר. תרחיש הייחוס היה שלי זכור, זה חדירה במקביל לשישה יישובים וכיבוש מלא שלהם. ואז היינו דנים, בהאם נכון, כשיודעים דבר כזה מראש, לפנות את כל היישובים, להביא אוטובוסים ולהוציא אותם, מה המעשה, איזה לקח או לא יודע איזה משמעות יהיה לזה למעשה הציוני, שאתה לוקח תושבים ומפנה אותם מבוד מועד, שאתה יודע שעומדים לכבוש שישה יישובים ולחטוף ולרצוח ולהרוג וכו'. זה אני אומר עצמי כל הזמן, וואלה, ידענו שזה מה שעומד להיות.
ידענו הכל, אתה יודע, בגדול, הצבא ידע שיש תרחישי קיצון, והתכונן אליהם כל השנים, ומדינת ישראל דיברה על כמה היא חזקה מול החמאס. ממשלת ישראל אמרה, אנחנו ימין חזק, ואנחנו נדע לעשות את זה, ונדע, ואנחנו מכילים. הכל היה קונספציה אחת גדולה, כי הדיבורים היו בקצה אחד, מכובדים, חזקים, רציניים, דרג מדיני, דרג צבאי, ומעשים הפוכים. זו האמת.
לא, ולכן... אבל היה איזה קטע, אתה יודע, אני אומר, אני מנסה באמת לעשות, אני הפיון הכי קטן בתוך המערכת, אבל גם אני, כמי שעשה מילואים באוגדת עזה, אני זוכר את עצמי יושב מול החומרים האלה, ואומר, התרחיש הוא של כיבוש שישה יישובים, מאות נרצחים וגם חטופים וכאלה, ואני לא באמת מאמין לזה. אתה נכון. האמנת לזה?
כי באיזשהו שלב, אנחנו כולנו שקענו בתוך הגנה כהגנה, ולא הגנה שהיא התקפה. זאת אומרת, לא הגנה שיוצאת ממרחב הגדר. כולנו שקענו לתוך הסנסורים חומה תת-קרקעית, והעובדה שהם לא יודעים יותר לחפור מנהרות, ומדינת ישראל השקיעה בזה הון עתק, האמינה בזה, ראש ממשלת ישראל האמין בזה, לא משנה מה הוא יספר, הצבא האמין בזה, לא משנה מה הם יספרו, וכולם ביחד ניגנו במקהלה אחת, שדיברה על כמה הם חזקים, כמה אנחנו חזקים, וכמה חמאס חלש ומורתע, ואם הוא יורה זה כי הברק פגע במערכת, או שהוא עשה איזה ניסוי כלים, או שבמקרה יצא לו.
לא, אז מה זה הדבר הזה? זה איזושהי התמכרות לשקט שהוא... זה באמת מה שאנחנו רוצים, ולכן נוח לנו לספר עצמנו שהמציאות היא לא משהי?
חד וחלק, כן. עכשיו אני חייב להגיד לך, אני ברמה אישית, בשביעי באוקטובר, או בשמיני באוקטובר, או בתשיעי באוקטובר, התביישתי שזה מה שקרה לנו.
אבל בסוף גם אתה היית חלק מהדבר הזה, איפשהו, כן? גם כקצין לא מאוד בכיר במילואים בשעתו, וכשר בממשלה, וכמי שישב בקבינטים, נכון, היית משקיף או היית חבר?
הייתי חבר לכמה חודשים קצרים, לפני 4.5 שנים, אבל אתה צודק לגמרי, אני כועס על עצמי, אחד הדברים. לא יודע עד כמה יש לשר תקשורת השפעה, ועד כמה אני הייתי שם פיבוט מרכזי, אבל אני כועס על עצמי שלא הפכתי שולחנות. והבנתי שזה יכול להיות סכנה, אבל לא הפכתי שולחנות, כי במשך 20 שנה מדינת ישראל נמצאת בתוך קונספציה, הרבה קונספציות. קונספציה אחת זה שהחמאס מורתע, וזה מה שראינו. קונספציה שנייה שלעולם לא יקרה, מדברים על כיבוש יישובים, אבל לעולם זה לא יקרה. קונספציה שלישית זה שאנחנו לא צריכים צבא, ולכן המילואים ניקים, זה שמורת טבע נכחדת כזאת, שאתה יודע, משמרים אותם לסגירת פינות, הם לא באמת כוח משמעותי שיחריע את המלחמה. קונספציה נוספת זה החרדים, אסור לגעת בהם, כי אם צריך צבא קטן וחכם, אז החרדים הם בכלל, אתה יודע, גזירת גורל, חוק הטבע, והם חלק מהשותפות הטבעית של הליכוד, ולכן אף אחד לא יגע בהם, לא שמאל ולא ימין, ותמיד יסכימו שהם לא יתגייסו. ואם תרצה, קונספציה אחרונה זה שהפוליטיקה היא רק משחק, וצריך לקרוא את הספר של מקיאוולי, וצריך להסתכל מה...
הנסיך, אתה מתכוון.
כן, וצריך לראות את המניואל של הפוליטיקאי המתחיל, וזה הרי לשרוד. אתה בפוליטיקה צריך להישאר על הגלגל. אתה זוכר את המשפט הזה שכולם אומרים אותו?
כן.
ואם אתה לא על הגלגל, נכשלת. אני פוליטיקאי כושל, אתה יודע למה? כי לא נשארתי על הגלגל, לא הצלחתי. ולכן המשימה של פוליטיקאי להישאר על הגלגל. אני מסתכל על זה היום, ואני רואה את זה חלק מהקונספציות, כי פוליטיקה בסוף זה כלי. והכלי הזה נועד לבצר את ביטחונה של מדינת ישראל, לוודא שמדינת ישראל תשגשג. והכי חשוב, בפירמידת הצרכים, בבסיס של הבסיס, שלא ירצחו את הילדים שלנו. וואלה, זה הדבר הכי בסיסי, ומה שקרה בשביעי באוקטובר, זה שחטפנו כזאת סתירת לחי, המחדל הכי גדול שהיה במדינת ישראל, המכה הכי כואבת לעם היהודי מאז השואה. אנחנו, אנשים, רוצחים מתועבים, חמאסניקים, רצחו לנו אנשים, והיינו כפסע, לא מהניצחון המוחלט, היינו כפסע מסכנה קיומית למדינת ישראל, כי החיזבאללה, עם אותם מילואים ניקים ואזרחים, לא היו יורדים דרומה, ואני ראיתי לצידי מלא מלא אנשים טובים שעשו את זה מתוך החלטה שלהם, לא מתוך עכשיו
כן,
איזה
הודעה. כן, אף אחד לא הקפיץ אותם, כן.
אף אחד לא הקפיץ אותם.
אז אתה אומר, אם לא היינו גם בצפון, גם בדרום, עומדים על הגדרות, אז סכנה קיומית...
לי אין ספק.
אפשר להסכים, אבל אתה יודע, אז בהיבט הזה אתה מנקז את כל האש שלך כלפי הפוליטיקה.
בסוף לא, את... לא, לא. גם הצבא, גם הדרג הצבאי, הכל קרס. ומערכת הביטחון הכל קרס. מדינת ישראל לא הייתה. רק עכשיו, שנה ושלושה חודשים אחרי, הדרג הפוליטי מנסה להפריט עצמו מהדרג הצבאי, ואתה רואה כל הזמן שר הביטחון הוא נגד הצבא, ושר המשפטים הוא נגד מערכת המשפט. בשביעי באוקטובר היה פה, רגע לפני תחילת המלחמה, בעצם היינו במלחמה פנימית מטורפת, שמחת תורה, אם תרצה, לפני שנה וחצי, הייתה שיא של הדבר הזה.
יום כיפור.
יום כיפור, סליחה, כן. יום כיפור, שבו בדיזנגוף פה הלכו מכות, ושמחת תורה היה, אתה יודע, זה חג שהוא היה שיא שלילי של המתקפה עלינו. ולכן כולנו היינו בתוך הדבר הזה, הדרג הצבאי, הדרג המדיני, כולם טעו וכולם נעלמו. בשביעי באוקטובר, היחידים שהיו, זה אנחנו.
אז מלמעלה, כן, כשאני דווקא כיהודי מאמין, אני נהנה להסתכל על זה ככה, המציאות היא כל כך הזויה, שיש כל כך הרבה תקלות וכשלים, שכולם כשלו. אי אפשר היום לנקז את האש לאף אחד. אמרנו לא לפוליטית, אתה מוסיף על זה גם את המערכת הביטחונית, אני בהחלט מסכים. מה המסקנה שלך מזה? שכולם, כולם, כולם כשלו בכל מקום.
קודם כל, תמיד יש מדרג אחריות, ואני לא מוכן שלא יהיה מדרג אחריות. אי אפשר להגיד שהדרג המדיני אחראי רק על ההצלחות ולא על הכישלונות. אי אפשר לקחת רק את מבצע הביפרים ולהגיד, בוא נה, כל הכבוד לעצמי, אבל כשנרגים אנשים להיעלם. ואי אפשר להסתכל על 7 באוקטובר ולהגיד, זה לא אני, למרות שהייתי שנה לפני. לכן יש מדרג, ראש הממשלה עומד בראש, אחריו שרי הממשלה, אחריו חברי הכנסת, יש מדרג ויש דרג צבאי. כולם בתווך הזה, ואת כולם צריך לבדוק ולחקור. זה ששנה ושלושה חודשים אחרי אין ועדת חקירה ממלכתית, זה ביזיון. זה ביזיון כי זה מבזה את הנופלים, זה מבזה את מה שקרה כאן, זה מקטין את זה, זה הופך את זה לאירוע לא חשוב, ואנחנו חייבים להשתפר. אסור שזה יקרה שוב פעם. ולכן זה ביזיון. והדבר השני, המאוד משמעותי בעיניי, זה שכל המערכות קרסו בבת אחת. ברגע שהיה פה טריגר שלא עבד כמתוכנן, וקונספציה אחת התגלתה כאוויר, אז הכל קרס. והפוליטיקאים נעלמו לכמה חודשים, לא ציצו, לא הוציאו סרטונים בטיק טוק, נדה, לא הגיעו לשם, יש כאלה שעד היום לא הגיעו לשם. והמערכת הביטחונית, הבחירה, גם לא הייתה שם בהתחלה. ומי שהיה שם, מי שהציל את האירוע, זה אותם מילואים ניקים ואזרחים. עכשיו תסתכל מה יכול לקרות.
אז אני אומר שוב, אם אני מנסה לקחת את זה ללקח, אני אומר את זה בשמי, אבל כנגזרת של הדברים שלך. זאת אומרת, המערכות כולן כשלו, בכל הזירות, בכל החזיתות. ודווקא מי שעשה את התיקון ואת ההצלה של כולנו, זה יוזמה שבאה מלמטה. כמו שאמרנו, בלי שהקפיצו אף אחד, אנשים בהמוניהם קפצו. אז זה המנגנון שאותו היית רוצה לשכפל לתיקון של מדינת ישראל, התיקון הזה מלמטה?
כן, קודם כל אני חושב שיש פה משהו שיכול לעורר גאווה גדולה, בתוך הבושה הגדולה על מה שקרה לנו, יש פה מקור לנחמה ולגאווה גדולה, כי ברגע האמת, עם ישראל עזב את כל השטויות, לא דיברו על כן רפורמה, לא רפורמה, לא דיברו על כלום, לא עניין אותם, לא שרה נתניהו, ולא יאיר נתניהו, ולא יאיר לפיד, כלום. לא עניין שום דבר פוליטי, אנשים הבינו בבהירות הדעת, בצלילות, מי האויב ומי אנחנו, ולמה חשוב להציל את מדינת ישראל, וחלקם שילמו בחייהם על התובנה הזאת, והלכו ונלחמו שם, ואני ראיתי שם אנשים מופלאים. אתה יודע, יש לי תמונות בראש של שני קיבוצניקים מבוגרים, מהילתם עם מגדי עבודה כחולים, מתקנים זחל שנפגע, וזאת אומרת, זחל של טן.
כן.
ואני רואה שם אנשים, אני זוכר, אנשים שמגיעים לשם. אפילו החרדים, שנדבר עליהם בטח תכף, שעומדים בשני טורים, הזק האלה, כמה ימים אחרי, מגיעים לבארי. כן. כן, זה גם חימם לי את הלב. היה המון דברים, כשהמדינה נעלמה. ואתה שואל אותי מה קרה מאז, אני לא מוצא את המדינה בהרבה מקומות אחרים. אתה יודע, אני עכשיו באיזה חבר מנהלים של מכינה חדשה שמקימים, מכינת אחים, לזכר
כן, שומעים עליה לאחרונה, כן.
כן, לזכר חן בוכריס ואריאל בן משה. אחד מפלג במתכל, בסרט מתכל, והשני היה סגן מפקד יחידת מגלן. והמדינה לא שם. מי שעושה את זה, זה החברה האזרחית, זה אנחנו. מגייסים כסף, דואגים שיגיעו תלמידים, מוציאים מקום, מעבירים טאבה, זאת אומרת, המשפחה הקרובה וכל מיני אנשים טובים. זה קורה בכל תחום. אתה רוצה ציוד לצבא? זה קורה דרך החברה האזרחית. אתה רוצה לגייס אנשים, זה קורה מפה לאוזן. אתה רוצה שיהיה ביטחון ביישוב, אתה מגייס אנשים לכיתת כוננות. הכל קורה דרך מעשים של אנשים, החלטה של אנשים לעשות משהו.
אבל יש לך תלונות כלפי זה שזה המנגנון, כי בסוף, אני מכיר אותך די טוב, וגם נגיד החוויה הספציפית הזאת שהייתה לנו יחד במילואים, אתה מוביל את ה, לא יודע מה, תיאוריית הפלנגה, אתה מבין שככה במדינת ישראל זה עובד. אני זוכר אז היית אומר לנו, זה פלמח פה, צריך כל אחד להשיג, תביאו דברים, כאילו זה יוזמה כזאת מלמטה, יכול להיות שמדינת ישראל זאת הדרך הכי טובה שאנחנו יכולים להתנהל בה.
תקשיב, זה תמיד טוב שיש כמה אנשים שהם שוברים את הריבוע, בסדר? ואני אחד כזה, אני יודע, ככה הייתי בצבא, ככה יצאתי למבצעים, ככה הקמתי חידה אחת, וככה אני עכשיו מגד על גדוד שני, כי גייסתי אנשים בעצמי, אם אספתי אנשים טובים, פיקוד, וגייסתי אנשים.
נו, אז אתה בתור סוס פרה, למה אתה מצפה שדברים איתנו אחר?
אבל זה בסדר שיש כמה כמוני, זה לא בסדר שהמערכת תלויה בהם. המערכת חייבת לעבוד ולתפקד. ואני אומר לך שאני ציפיתי, כשירדתי לשטח, אחרי שלא הייתי במילואים איזה שנתיים או שלוש, כי הייתי שר, והקפיאו את השירות מילואים שלי, ציפיתי שמישהו יבוא ויגיד לי, תגיד, מה אתה עושה כאן? לא צריך אותך. אתה בן 40, אז ו8, לא צריך אותך, יש כאן מספיק אנשים, יש לנו פה כוחות סדיר, אנחנו מסודרים. לך, תעזור לנו בתכנון, תהיה קצין אגם. אתה כבר over the hill. ולא, אף אחד לא בא ואמר לי, וגיליתי שצריך אותי. ולכן נכנסתי, לא נכנסתי כי לא היה, כי היה עוד אנשים, ורציתי סתם להתערב ולהתערבב. נכנסתי כי היה וקום, והיה וקום פיקודי, והיה וקום של אנשים שידברו אל הציבור, והיה וקום של כוחות, של boots on the ground, של חיילים
שעשו דברים,
שלחו והסריקו את השטח.
עוד שנייה נגיד לזה, אני רוצה אבל לשנייה עוד לפני כן לתהות על דמותך. כי בסוף אז אמרנו, אתה לא מסגרתי, ואמרנו שאני מאוד מזדהה עם זה התעוררות והתיקון יצטרך לבוא מלמטה, כי המערכות כולן קשלו, וזה אומר, אני אומר, בשבילי ברמה הרוחנית, הקרמטית, זה אומר משהו, אבל איפה אתה מונח בדבר הזה? כי מצד אחד אתה מלמטה, ואתה בא, ואתה פלמחניק, ואתה מקים, קמת היחידה, ואחרי זה גדוד, ובאמצע קמת פלנגות, ואתה היום המילואים ניקים, זה כאילו תנועה מלמטה. מצד שני, אתה הכי בנה של המערכת, כי היית בפוליטיקה, והיית שר בממשלה, וראית את הכל, וזה מרגיש שאתה הולך על רגל פה, רגל שם. איפה אתה באמת?
זה נכון, אני אומר, אני מגיע עם הניסיון המצטבר שלי, שעם המון טעויות שעשיתי, עם גם כישלונות ברמה הפוליטית, אני מאוד גאה שכפוליטיקאי עברתי את רפורמת הסיבים, ובעניינים מקצועיים אני מאוד גאה, כפוליטיקאי שהיה אמור, אתה יודע, להיות מוצלח מאוד בלאסוף את הכוח, אז לא הייתי טוב מספיק, ואני מגיע...
מה, בלארגן מסגרת פוליטית שתחזיק מעמד הכוונה?
בזמנו, אני הרי התזה שלי של ממשלת אחדות, היא לא התחילה עכשיו בגלל המלחמה, אני תמיד האמנתי שימין על מלא זה חרטה, זה לא מוביל לשום דבר, ובטח מכיוון שאני איש ימין, אז לא רציתי שיהיה שמאל. חשבתי תמיד שאחדות, שהכוחות הציונים שמשרתים, הם אלה שצריכים להוביל את המדינה. תמיד האמנתי בזה, תמיד ראיתי, אם תרצה, בשמאל מרכז שמשרת בצבא, שותף שלי יותר טוב מליצמן, או מאגודת ישראל. למה? כי הם מסכנים את חייהם איתי, ואני סומך עליהם בשדה הקרב, ואני רוצה גם לסמוך עליהם שיובילו את המדינה. גם אם יש פערים. ותמיד חשבתי שהמציאות גם ככה מובילה אותנו לשמרנות מדינית. אף פעם לא חשבתי שאפשר לסמוך על הפלסטינים, אף פעם לא חשבתי שאפשר להקים פה איזה מדינה פלסטינית מסגשגת שנסמוך עליה ב-100%. תמיד חשבתי שאנחנו צריכים להיות חזקים. והיו ויכוחים טקטיים, אבל לא מעבר.
אוקיי.
ובמלחמה הזאת אני שמח שאנשים פתאום בבת אחת, ברגע שצילו, תסתכלו ימינה ושמאלה ואמרו, רגע, הבן אדם הזה שלפני רגע הפגין נגד הממשלה, ואני שהייתי בעד, או להפך, מה בעצם, על מה בעצם אנחנו רבנו? על מה?
נגיד אלישם עדן כאיזה טייפקאסט של ה...
זה לא רק הוא.
לא, אני אומר, הוא, שמעתי ממנו במפורש בפודקאסט שהוקלט פה, בבית הפודקאסטים הזה, באולין, של נדב פרי, הוא אומר את זה במפורש, כן, אני
לגמרי, עד אבל גם אני...
עד המלחמה, אני הוא אומר אפילו במידה מסוימת, ססתי אלי קרב בתוך הקרב הפנימי בינינו,
אתה יודע מה, אני אתן לך על עצמי. אני התעסקתי המון בדת ומדינה, נורא הפריע לי הזרם החרדלי בציונות הדתית, כי אני בא משם.
אתה בא מהציונות הדתית, לא מהחרדלות.
כן, לא מהחרדלות, כן. והתעסקתי בקשרות, ורציתי שיהיה, אתה יודע, ברבנות הראשית, ובהרבה מאוד סיוב, וכל מיני, אתה יודע, ישיבת הרמור, ופתאום במלחמה, אתה פוגש את החברה האלה, חרדלים, ודתיים לאומיים, מיינסטרים, ולייטיים, ודטלשים, ואתה אומר, בוא הנה, זה אחים שלי, זה אותו דבר בול, אני אותו דבר כמוהם, אתה רוצה לריב על הקשרות? יאללה, כך, מבחינתי תעשה קשרות של חתולים, לא אכפת לי, אני, אתה אח שלי, אני רוצה איתך, אנחנו רואים בעין בעין, בטח את הביטחון, אני אומר את זה כאיש ימין, בטח את הצורך לשבת בשטח, בטח את הצורך להשמיד את האויב, ואנחנו נראה עין בעין את התיקון, כי אם אתה נמצא כאן, אתה דוגמה אישית. אתה בחרת, בסוף זה מה שעושה מילואימניק. יש לו את הצו, אבל הוא בוחר לצאת מהבית. אתה בחרת לסכן את החיים שלך. אני בחרתי לסכן את החיים שלי, אנחנו ביחד.
אז זה בגלל זה, בגלל שהם באו, אתה אומר, אני שותף שלהם, או שאתה גם מבין משהו מתוך המשנה האידיאולוגית שלהם. כי אני אומר על עצמי, לי קרה משהו עוד יותר מזה, אני אומר גם המשנה האידיאולוגית שלהם, וואלה, היא מוכיחה את עצמה. היא פשוט מוכיחה את עצמה, פעם אחר פעם, אתה רואה את כמות החללים מישיבות ההסדר או מאלי, שוב, זה אישית באופן אישי, מקומות שהייתי קרוב אליהם גם לפני כן, אבל אתה רואה שזה מוכיח את עצמו.
אז גם אני מעולם לא יכלתי לחוס באמת על אלי, או על, אתה יודע, אני ראיתי את ההתחרדלות הקלה שלהם, אבל בסוף האנשים האלה משרתים בצבא, ובאים ונלחמים, ולצידם קיבוצניקים חילונים, ולצידם, אתה יודע, כאלה שהפגינו בקפלן, ואני לא אכפת לי. באמת לא אכפת לי, זה הברית שלי. עכשיו, זה לא אומר שהייצוג הפוליטי צריך להיות כזה שכולם אותו דבר, זה לא משהו אחיד. אבל אין לי ספק שכדי להציל את מדינת ישראל, בסוף אתה צריך ממשלת אחדות ציונית. בפוליטיקה, כפי שזה קורה בשדה הקרב. ומה שקורה עכשיו בפוליטיקה הנוכחית שלנו, שאני משתדל להתעלם ממנה, כי היא לא עושה לי טוב בבטן, לכן אני לא מגיע לכנסת, אולי אני צריך לשכנע שם יום אחד את האנשים שלא יצביעו בעד חוק ההשתמטות, אז אני אמצא את עצמי עושה משהו שאני לא רוצה לעשות, אבל בגדול, אני לא מגיע לשם כבר המון זמן, לא מוכן להגיע, ואני מסתכל עליהם די ומרגיש תחושת בושה גדולה, לא נוח לי מה שאני רואה, ואני מסתכל על זה, ויש פער עצום, האנשים האלה מבינים מה חשוב, הם יודעים לזהות את האויב, הם יודעים להגיד מי אנחנו, והם משמשים דוגמה אישית, שזה מושג שזר, למה שאני רואה עכשיו במערכת הפוליטית. הם מבינים, אתה יודע, כשאתה...
מי, אז על מי, תן, יש לך דמות כלשהי ספציפית שאתה יכול לנקוב בשמה בהקשר הזה?
אני רואה, זה כולם, תקשיב, אני מסתכל אחד-אחד. זה לא שאני, אני לא רוצה עכשיו, אתה יודע, להוציא לאור כל מיני חברה, אני מסתכל אחד-אחד, ויש שם, הם פשוט אנשים טובים, ויש שם רבנים, ובאמת, אתה יודע, רבנים צבאיים נניח, שאף פעם זה לא עניין אותי.
יפה, הנה, זאת נקודה מאוד מעניינת.
אף פעם זה לא עניין אותי.
שוב, אני אלך לקלישאות, כן? אז לוחם השייטת שהוריד את הכיפה וגדל בבית דתי באלקנה, רב צבאי זה הקצה הכי רחוק ממנו שיכול להיות אי פעם. מה אתה פוגש רב צבאי במלחמה ומה נפלא
חרוש? אז קודם כל אני עכשיו יש לי גדוד ויש לי רב צבאי מדהים, שאני לא רוצה לציין את שמו, אבל באמת, הוא סגן ראש עיר של אחת הערים בדרום, מה שהיה פעם נקרא הרי פיתוח, והבן אדם תותח, כל מה שצריך הוא עושה, הוא מבין שתפקידו ברגעי מצוקה וברגעים קשים הוא מאוד קשה, ועד אז, עד שזה קורה בשגרה, הוא רוצה לעזור בכל דבר. פגשתי רבנים...
לא, והרב הזה נגיד לצורך העניין, לפני שאתה יוצא למשימה, אתה תהיה מוכן של מעגל כזה שכולם שמים את היד אחד על הראש של השני ואומרים ביחד שמה ישראל?
אני, אם הוא רוצה, מי שרוצה להגיד שמה ישראל, שיגיד שמה ישראל, ומי שלא רוצה שלא יגיד שמה ישראל, זה בכלל לא אכפת לי. אכפת לי שהוא בתוך הגדוד, והוא חלק מהגדוד. פגשתי רב...
אתה באופן אישי היית אומר ששמה ישראל הזה משתתף במעגל הזה?
אני לא זוכר שנכנסתי ואמרתי שמה ישראל לפני כניסה לעזה, או ללבנון, או למעצר באיוש. יש רגעים שאתה מוטרד וכואב לך הבטן, אבל כואבת לך הבטן. אני לא זוכר שאמרתי שמה ישראל, אבל זה בהחלט משהו שאני אומר הרבה מאוד פעמים. בשבת ובתפילה, אתה יודע, זה לא משהו שזר לי, בכלל לא. אני גם הורדתי את הכיפה, אבל אתה יודע, אני על הספקטרום הרחב של, של היהדות, אז, של המרחב הדתי, אני אגיד. אבל אני כן רואה את האנשים האלה, וכן פוגש רבנים צבאיים שעולים לשמירות. ואתה נמצא, הייתי באמצע ציר נצרים, ישנתי לצד איזה רב צבאי שהוא רם באור עציון, גם לא משנה שמו, ואחלה גבר, ואתה רואה, והשיח איתו הוא עמוק, והוא עולה לשמירות, והוא עושה את מה שצריך, וזה בעיניי, זה בעיניי מדהים. ולא מעניין אותי בכלל אם הוא עכשיו בישיבת הר המור, או מרכז הרב, או שהוא בקהל של הרב אילאי אופרן, בכלל לא משנה. הוא חלק ממה שאני, בדיוק כמו שה... שמאל הציוני הוא חלק ממה שאני, ויכול להיות שאנחנו לא נסתכל עין בעין, או לא נחשוב אותו דבר בפוליטיקה בקצה, אבל הוא שותף שלי. ואת השותפות הזאת, שותפות המשרתים, ברית המשרתים אם תרצה, אני רוצה שתוביל את מדינת ישראל, והאנשים האלה אין בהם ציניות, הם מסכנים את חייהם, כואב להם כשמישהו נופל, הם לא מסתכלים עכשיו מאיפה הוא נפל, הם חלק, עם ישראל זה בדם שלהם, לעומת זאת, שאתה מסתכל על הפוליטרוקים מסביב, אתה רואה אנשים שמנסים לפרק אותנו. אז הוא אמסלם עומד מעל בימת הכנסת וצועק על, לא יודע על מי, ודיסטל צועקת, לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יודעת זה כואב. זה כואב, יש אנשים זה כואב להם, לי זה כואב. אני רוצה שיחקרו. אני רוצה שיחקרו את הצבא, ואני רוצה שיחקרו את המדינאים, ואני רוצה שיחקרו את ראש הממשלה, ואני רוצה שיחקרו כל מי שהיה שם ב-20 השנים האחרונות, בסדר? אז היא אומרת את זה והיא יודעת שזה כואב, ואני רואה אנשים שמתייחסים בזלזול, ותקשיב.
לא, זה... אבל קל לך, עכשיו להזכיר, בכוונה שתקתי, להזכיר שמות של ליכודניקים. מה אתה אומר לצורך העניין על יאיר גולן בהקשר הזה? שהוא אומר, צריך לסגור את המכינה באלי, היא לא זוכרת את המילים המדויקות שלו, אבל היא מסלילה את חניכיה למשיחיות ו...
יש לו, תקשיב, הוא עושה בעצם את אותו דבר, הוא לא, יש לו עונה סגורה במוח, הוא לא מזהה, עד כמה האנשים האלה הם משמעותיים.
אז הוא עושה את אותו דבר מהצד השני?
הוא עושה את אותו דבר מהצד השני, אז בשפה אחרת, זה לא השפה של דודי אמסלם, אבל הוא עושה את זה. ואגב, וגם אמסלם, ששרת בשריון, וגם יאיר גולן, שהיה אלוף מאוד קרבי והתקפי, ואגב, אמר עליי לא מעט דברים לא נעימים בעבר, שניהם נמצאים בתוך ברית המשרתים, ואנחנו לא יכולים לתת לשוליים של מדינת ישראל, לקשקש בזנב.
אז מה זה השוליים? השוליים בסוף זה חרדים וערבים?
כל מי שלא ציוני, כל מי שלא משרת, כל מי שלא מבין שמדינת ישראל נמצאת באתגר ביטחוני, לא עכשיו, בעשור הקרוב, ימשיך להיות לנו איראן, תהיה לנו חזית מזרחית. אני אומר לך כאן, לא צריך עכשיו לדבר עוד 10 שנים על התרחישים הסודיים. תהיה לנו חזית מזרחית, יש לנו את איראן, אנחנו לא, זה לא, כמו שזה נראה כרגע, ממשלת ישראל לא מקבלת שום החלטה, רק מדברת. אתה רואה שהן מתפתחות עוד חזיתות, כמו החוטים ואחרים. סוריה, לא יודע מה יהיה שם. לבנון, הפלסטינים זה לא נגמר, איוש זה אירוע מאוד גדול, שהולך ומסלים, אנחנו צריכים חיילים, כדי עכשיו, קח לדוגמה את נושא הפשיטות בצפון הרצועה.
כן, אני שומע את הרומת. או החזקה של השטח.
כן, אתה, אני מאלה שמאמינים שאנחנו צריכים להחזיק שטח בכל נקודה שהשטח מסכן אותנו. אני גם מבחינתי הייתי לוקח את הפרימטר, קילומטר, שניים, יושב שם, פיזית, לא רצועת ביטחון בתוך רצועת עזה, מבחינתי להפוך את זה לאזור חקלאי, להחזיר אותו לקיבוצים. למה? כי יש בזה מסר. בעיניי לחתום הסכם שלום, או הסכם עם לבנון, שאין בו פרימטר, שאנחנו לא יושבים על הערים, זה תקלה. זה אומר שאנשים לא מבינים, מי שחתם על זה, לא מבין את הטופוגרפיה. זו המשמעות של זה. לא אכפת לי שזה יהיה מי שזה יהיה. ביבי או מי שחתם על זה, לא מבין את הטופוגרפיה בשטח. אבל כדי להחזיק את זה, אתה צריך חיילים.
נכון.
ולא יכול להיות, אתה לא יכול בלי חיילים להחזיק את הדבר הזה. אני עושה, עשיתי
כבר... אז אתה אומר, מי שבא בתלונות כלפי שיטת הפשיטות, או התגובה שלך אליו היא, תביא חיילים.
לא, הוא צודק, אני גם רוצה, אני רוצה להיות שם. לא,
אבל אתה אומר, אי אפשר להחזיק את השטח כי אין חיילים, זהו?
אפשר עכשיו להיות שם, אבל לאורך זמן, ומכיוון שזה הולך לקחת זמן, יכול להיות שיחתמו הסכם בקרוב, יכול להיות שהחטופים יחזרו ונצטרך לצאת, בסוף, אם אנחנו לא נהיה פיזית, רגליים בקרקע, בעזה, לא נצליח לייצר שם שליטה מלאה. כדי להחזיק את זה לאורך זמן, כדי להחזיק את כל היומים שלנו, להתמודד עם כל היומים שלנו, לאורך זמן, לא מדבר עכשיו מחר בבוקר או בעוד חודשיים, אתה צריך חיילים, אני עשיתי כבר מאות ימי מילואים, לי זה בסדר, אני גאה בזה, אני שמח לשרת, זה ממלא אותי סיפוק, אני מרגיש אחריות, כמגד הרבה יותר מה שהרגשתי כשר בממשלה, או כחבר קבינט לחודשים הספורים לפני 4.5 שנים.
זאת אמירה מעניינת.
זאת אמירה, אני אומר לך חד וחלק, אני בוחן את עצמי, למה? כי אני מרגיש שאני אחראי על חיי אדם, ואני מרגיש שיש לי סמכות להגן על מדינת ישראל, יש לי אחריות, אני יודע שאני לא מסכן רק את החיילים שלי, אני מסכן גם את עצמי כשאני מקבל החלטות, וזו אחריות כבדת משקל, הייתי, אתה יודע, הגענו כבר, היינו בעזה כמה חודשים, בלבנון, עשיתי חודשיים באיוש, היה לי פיגוע שהייתי באיוש, בגיטה אביסר, בצומת גיטה אביסר, זה, המחבל חיסלנו אותו תוך פחות מדקה, אבל זה היה ככה מזה שיירגו אנשים. והיה פיגוע לא מזמן בצד השני של הגזרה שלי, בפונדוק, וגם, ושם נהרגו אנשים.
כן.
ההבנה הזאת שכל החלטה שלך, וכל דבר שאתה עושה, בסוף זה חיי אדם, היא מחלחלת, ואני רואה עכשיו לא, את חברי הקבינט, אני לא חושב שהם מרגישים ככה.
אבל אתה כשר, זאת אמירה מעניינת שאפשר אולי לקחת מנהלי כך קיומי. אתה אומר, מה, הממשלה היא כאילו במהותה היא מנותקת ממה שקורה בשטח? כי מגד בשטח מרגיש אחריות לחיי אדם ושר לא?
קודם כל מגד בשטח, רואה. פעם ראשונה שאני אומר לך, כי אני הייתי מפקד כמו שאתה יודע, ובשייטת הרבה שנים, ובמקומות אחרים של יחידות מיוחדות, ודווקא עכשיו כמגד פשוט, מגד חיר. יחידת חיר שמתמרנת, לא משהו מיוחד, אומנם חבר'ה יוצאי יחידות מיוחדות, אבל עומדים, עושים שמירות, וסיורים, ומעצרים, ועומדים כשהזיעה ניגרת, ו3-6, וכל מה שאתה מכיר מחיילים פשוטים. וכשאתה בשטח, עם רגליים בקרקע, אתה מבין בדיוק, אתה מרגיש בדיוק מתי יש לך הסלמה, ומתי אתה צריך להיכנס, ולמה צריך כל הזמן להיכנס לשטח ולצאת, ולמה צריך כל הילה לעשות מעצרים, ולמה צריך לעמוד ערני כל הזמן בעמדות שלך, לא משנה אם זה ברפיח, בנצרים, בצפון הרצועה, בלבנון או באיוש.
ואיך את ההבנה הזאת היית עכשיו, כמי שחווה את שני סוגי ההתמודדות האלה, איך היית גורם לדבר הזה לחלחל למעלה? איך שרי הממשלה תגרום להם בממשלה הבאה, להרגיש את מה שמרגיש מגד.
קודם כל, עם אלה אני לא יודע איך לעשות את זה.
מה זה אלה?
האמת. עם אלה שנמצאים עכשיו. אין לי מושג. אם אנשים מסוגלים, ויש פה לילות שנרגעים לנו 4 חיילים ו5 חיילים, והם מסוגלים באותו לילה, כשהם יודעים שזה קרה, הם מקבלים את ההודעות הרי כמוני,
כן.
ואת השמועות ואת הידיעות. אם באותם לילות הם מסוגלים לצאת למסעדה, או ללכת לחתונה, או ללכת לשמחה, יש להם בעיה. עכשיו, לא חתונה שלהם.
מה אתה היית עושה?
כשר בממשלה, כן. דוגמה אישית. המינימום של המינימום. אם אני עכשיו בקו, חודשיים לא יוצא הביתה, וזה מה שקרה לי כמגד, חודשיים לא יצאתי הביתה, אני מצפה לאותו דבר, מהדרג ששולח אותנו להילחם. עכשיו, מכיוון שאין להם את זה, בגלל שאין להם אפילו תחושה של דוגמה אישית, הם לא מרגישים שהם צריכים בכלל. מה קשור אליהם? מה החיילים בשטח קשורים אליהם? מה ההרוגים קשורים אליהם? הם רק הממשלה. אז מכיוון שאין להם את זה, אני הפסקתי, הפסקתי להתעלם.
לא, אבל זה להגיד זה בהקצנה. אתה יודע, הם מוצאים הודעות איזה, הודעות השתתפות בצער, אני לא נכנסתי לתוך הנשמה שלהם, אני לא יודע להגיד מה הם מרגישים כן או לא, אבל אתה אומר מעשית, מעשית, אז הם הולכים לחתונות של חברי מרכז,
ראינו את זה. אז לא חתונות, אני ראיתי איזה יום הולדת, זה הטריף אותי.
מה יום הולדת?
איזה יום הולדת של מישהו, של איזה חבר מרכז. זה הטריף אותי, באותו יום שבו נהרגו 4 אנשים. לא יודע למה. נכון, זה קטנוני, זה פופוליסטי, לא יודע. הטריף אותי, לא יכול להיות שאני יושב בבית, כואב לי, תקשיב, כואב לי בקרביים. אני יושב, אני אומר, בוא'נה, וחלק אתה מכיר, וזה עוד מעגל שלך, ועוד מעגל, ויש לי כבר רק במושב כמה פצועים, ויש הרוג אחד במושב שלי,
כן.
ואני מכיר חברים שנהרגו.
נכון?
כן, תומי שלום. ואני לא מצליח להבין, אני לא מצליח להבין את הנתק. לא מצליח, זה לא... עכשיו, מה זה קשור לימין, לשמאל? נגיד שאני לא אוהב את הממשלה, בסדר? ואני, שישימו הכל על הגב שלי, אני אשם בהכל. מה זה קשור? איך מישהו מרגיש נוח באותו יום שבו נהרגו חיילים ללכת לאיזה אירוע משמח? כשהוא אמור לשמש דוגמה אישית, ושם, פה זה כואב לי בקרביים. ולכן, אני בוחר להתעלם מהמערכת הפוליטית. אני יודע שאנחנו, אתה לי מחפש תקווה, נכון? אז אני מוצא את התקווה לא בדרג הפוליטי. מה שאני מזהה שם זה בריחה מאחריות וניסיון לטייח ולמרוח ולהדחיק ולהכחיש. אני מוצא אנשים עם אחריות בשטח.
זה נכון, אבל זה בדרג הטקטי, ובסוף, בלמעלה, יש לזה חוקי משחק משלו, אין מה לעשות. אני לצערי הרב לא חושב שאי פעם מערכת הפוליטית תהיה זקה וטהורה.
אבל גם אני לא חושב ככה, טלי, אני לא רוצה, אתה יודע, אני לא תמים. אני לא אומר לך מחר בבוקר יהיה פה, יש כאלה שאומרים, להחליף את ה-120, עכשיו להביא...
כולם הביתה, כן.
כולם הביתה, רק להביא פה אנשים, תותחים אחד-אחד, זקים וטהורים.
אני רק אומר על חילי טרופר, הייתי שומר, כולם הביתה וחילי
נשאר. חילי מדהים, חילי חבר טוב, ובאמת, תקשיב, אתה יודע מה, זה דוגמה, אני רוצה לדבר בחיוב. תסתכל על חילי, הולך, מבקר פצועים, אני כל מקום שאני מגיע, ואני עושה הרבה ביקורים, מדברים איתי על חילי, עושה את זה בשקט, בצינה, עושה את זה מהלב, מהבטן, הוא דוגמה אישית. וזה מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה בנבחרי ציבור.
לא, אז, אבל פתחתי סוגיים עם חילי, אתה אומר, אי אפשר שהמערכת הפוליטית תהיה זקה וטהורה ונקייה, אז מה כן יכולה להיות?
אי אפשר, אני לא חושב שהכל יהיה זך וטהור. זה לא שיח תמים. אני רוצה שמי שיוביל, שהנחשון בין המנדב, שהאנשים, הזרם המרכזי שיוביל את המדינה, ככה הוא יתנהג. והוא יראה בעצמו כמי שצריך שמש דוגמה אישית, כמי שמחובר לשטח, כמי שאכפת לו. גם אם צועקים עליו, ותמיד פוליטיקאי צועקים עליו. גם אם שונאים אותו, ותמיד פוליטיקאי שונאים אותו. ותאמין לי, אני עברתי הרי, היה לי מכל הכיוונים כאיש פוליטי. זה מקום לא קל. ובאמת, זה לא עבודה נעימה בהקשר של השיח עם הציבור. ולמרות הכל, משימתך היא להסתכל על שרשרת הדורות. להיות, אתה אמור להרגיש תחושת גאווה שאתה בתוך פרלמנט ישראלי, בתוך כנסת ישראל, אתה יודע, זה חזון הדורות, מימוש הרעיון הציוני, ולהרגיש גם את האחריות על הכתפיים. ואם אתה עומד על הדוכן, בזמן שאנשים נלחמים, ואתה מקלל חצי מהעם, או שאתה פוגע בחצי מהעם, זה לא משנה מי. אז אתה לא מרגיש את האחריות על הכתפיים, אתה לא מרגיש שקרה משהו. וזה מה שמטריד אותי. מטריד אותי שיותר מדי מהר, המערכת הפוליטית מנסה לשמר את עצמה, ולהגיד שום דבר לא קרה, אנחנו, היה משהו, הצלחנו, אנחנו, אפשר לעבור הלאה, בוא נחזור לייצר פה את כל אחד את הבייס שלו. עכשיו, כן יצרכו בייס, וכן יצרכו מצביעים, וכן יצרכו עוד המון דברים, אבל בסוף יש פה מלחמה, זה חיים ומוות. ואנשים האלה שהשתתקו 3 חודשים או 4 חודשים בתחילת המלחמה, אין להם שום זכות עכשיו, להגיד ולתקוף את אלה שנמצאים שם. או לייצר, לא משנה מאיזה צעד הם. ולכן אני מסתכל עליהם כמשהו שהוא לא רלוונטי. עכשיו, אני אגיד לך גם יותר מזה, במבחן התוצאה, תגיד לי דבר אחד שקרה שהם עשו.
לא, אז פה, אתה יודע, אני... לא יודע כמה אני לא צריך להציג את עצמי כמי שביקר את הממשלה הזאת לאורך כל ה... בוא נגיד 10 חודשים, שנה ראשונה של המלחמה. אי אפשר לומר שבי בערך סוף ספטמבר האחרון, אין איזה תמורה. הם היו עבודים על חשבוננו, על חשבון הדם שלנו, על חשבון ימי המילואים שלנו, על חשבון הכל. קרה פה משהו, אי אפשר לומר שלא. קורה משהו בעיקר בצפון, קרה עם חיזבאללה, אתה יודע, ביפרים, סינואר, פואד שוקר.
אתה לי, מעולה.
אברהים אקיל, ועוד ועוד ועוד. בסדר? זה דבר אחד. אני פעם ראשונה, כשאני, מאז שעמדתי על דעתי, שאני אומר, הנה, יש מלחמה שניצחנו בה. ואני, מאז שהייתי בצבא, היינו בימי חומת מגן, לא הרגשתי את זה אף פעם באף מלחמה. אתה מסכים איתי שניצחנו?
קודם כל, ניצחון והכרעה זה שני מושגים שונים. אני אשתמש בשפה, אתה יודע, הפילוסופית. אנחנו הכרענו את החמאס עוד לפני הביפרים. זאת אומרת, השמדנו את מרכז המסה שלו. זה לא אומר שאין רקטות, עוד לפני מבצע הביפרים. ואנחנו...
אתה מדבר על חיזבאללה פה, אתה מתכוון, לא חמאס.
לא, חמאס, חמאס. השמדנו את מרכז המסה של החמאס עוד בתחילת התמרון. זאת אומרת, אחרי חודשיים של תמרון כבר השמדנו את מרכז המסה של החמאס. זה שאנחנו...
שמפסיק את תפקד...
זה שאנחנו עכשיו מנהלים איתו, הוא מנהל מולנו מלחמת גרילה וטרור, זה לא משנה את זה שהשמדנו את מרכז הפו שלו.
אין לו פיקוד ושליטה.
והשמדנו את זה כבר בחודשיים הראשונים, ושפו. וגם בחיזבאללה, המכות שהוא חטף הן משמעותיות, ואנחנו היום במצב אחר לגמרי, ואני, תוסיף לזה את האירוע בסוריה, הישגים
זהו,
מדהימים.
בדיוק כמו שאמרנו,
אבל כמו שאני
וגם
אומר,
עיוורנו את איראן, ככל הנראה את כל הדרך לשם.
אני, תרשה לי לחלוק עליך, איראן היא ראש הנחש.
לא, אבל אני אומר, עיוורנו את יכולת הנונמם שלה, ואת ה...
לא מעניין אותי. אם איראן ממשיכה להפעיל את החוטים, ואני שומע את שר הביטחון מדבר על החוטים, כאילו זה אומה מתוחכמת, שיודעת לייצר קדבמים וטילי שיות, אז לא, מי שמפעיל שם הכל זה איראנים, נכון. זה ברור, ואיראן קיימת, ואיראן עם פרויקט גרעין קיים, ואנחנו קיבלנו החלטה ככל הנראה, אני לא רואה משהו אחר, שלא לגעת באיראן, צריך להגיד את זה על השולחן.
אנחנו לא יודעים, לא יודעים, בינתיים, אתה ואני לא יושבים בחדרים.
אני בינתיים, אתה יודע
כן,
מה, אם השיח הזה,
זה עוד לא
אם
קרה.
השיח הזה יעודד את זה שאנחנו נשמיד את ראש הנחש, אחלה. אז אני שמח, אבל אני רוצה להגיד לך משהו רציני.
לא, אבל רק אני אומר, כל התזכורות שעשינו כאן לעצמנו, מראות שהם באמת היו חסרי עונים על חשבוננו במשך שנה, אבל כן יש איזו תמורה.
אבל הצבא עובד, אתה לא... מהשביעי באוקטובר.
לא, אבל אתה לא יכול להאשים את המדינאים בשבעה באוקטובר, ולא לזקוף לזכותם את ההישגים אחרי.
אז אני מסכים איתך. אני אומר, יש אחריות על הכל. אתה אחראי גם על הכישלון האדיר, על המחדל האדיר, וגם על ההישגים המדהימים שציינת. הצבא אחראי גם על זה. וגם על זה, זה רק מחזק את זה, שהמערכת שלנו יכולה לעשות את מבצע הביפרים, והיא הייתה בושה וחרפה. בשביעי באוקטובר, הדרג המדיני היה בושה וחרפה. נכון. הקונספציה הייתה בושה וחרפה. ולכן זה חבילה אחת, ומי שמנסה להפריד את זה, אתה יודע למה אין ועדת חקירה? למה לא בודקים את הצבא? למה שר הביטחון? שר הביטחון, זה לא משנה המילה
מה. לא, זה משנה, כי הם אומרים, בואו נקים איזה ועדה, התמצית הטענה הליכודניקית, היא שבית המשפט בעצמו...
שהם יזכרו עכשיו...
לא, שבית המשפט בעצמו, הוא קשור לקונספציה, ולכן הוא לא יכול לחקור את עצמו, כן, כשנשיא בית המשפט העליון ממנה בעצם את יושב ראש ועדת החקירה.
שימצאו את השופט, שהם מוצא חן ביניהם סולברג או כל אחד אחר, מי שירצו, בכלל לא משנה, צריך להקים ועדת חקירה. כל דבר אחר, שמעתי מישהו שאל אותי על משאל עם. יופי, אז בוא נמציא עוד תירוץ.
מה, משאל עם לוועדת חקירה?
לעשות משאל עם לוועדת חקירה. כל דבר פה, כאילו אתה מוצא איך לסבך ולשים מקלות בגלגלים. צריך לחקור את מה שקרה כנקודה. וזה שבוחרים את המילה הממלכתית, זה תירוץ. לפני שנה, אותם אנשים בדיוק אמרו שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
על הרוגלות, כן.
על רוגלות, על רוגלות, כן, שזה אירוע בכלל משפטי. צריך להקים ועדת חקירה נקודה. וצריך לעשות את זה עכשיו, והכלי היחיד שהיה פה ב-77 שנים האחרונות זה ועדת חקירה ממלכתית, רוצים לשנות כלי המשחק אחרי זה, רוצים למצוא שופט מתאים שימצאו, רוצים להגיע הסכמות שימצאו, מי שרוצה יכול לשבת איתי, 10 שעות אנחנו מוצאים את האנשים המתאימים ומקדמים את הרעיון. אני אומר לך, זה רק תירוץ, אבל אני חוזר לנושא שדיברנו עליו, יש הישגים, יש מחדל עצום, את כל זה צריך לחקור, את כל זה, אבל אני מסתכל על הממשלה, כממשלה, איפה הם הצליחו? האם הצליחו ברפורמה משפטית, שאני חושב שאני ואתה בעדה?
נכון.
האם הם הצליחו במשילות, שאני ואתה בעד? האם הצליחו עכשיו בהתיישבות, שאני ואתה בעד? האם הצליחו? אני מנסה להבין. אני מנסה להבין מה עושים פה. המון המון דיבורים. עכשיו, זה בדיוק התזה הזאת שהייתה בעבר, שאל תעשה, תדבר. אתה תגיד אני אמין חזק, זה בכלל לא משנה שאתה חלש בגבול. אז אני נמאס לי. לא מוכן יותר.
אני מסכים.
לא מוכן שרק ידברו, ולא יעשו כלום. ואומרים, איזה הסכם מטורף, תראו את החיזבאללה, ובמקביל מבטרים על הפרימטר, מבטרים על האזור השולט. אז אני לא מוכן לא לבקר אותם, ואתה יודע מה הייתה הבעיה בהתנתקות, שאתה עסקת בזה המון? שלא היה ימין שיבקר את זה. היה מעט ימין שיבקר את זה. קיבלו את זה הזיז, כולל בנימין נתניהו, הצביע בעד.
לא היה ימין שיבקר את זה, אתה אומר, בתקשורת או במקומות שיש להם משפעה.
בתקשורת היה כמעט לא היה מקום שיבקר את זה. ואותו דבר עכשיו, אתה רואה כל דבר שמחליטים, זה תורה מסיני. זה משהו, שמעתי מישהו שאמר, זה כוחות על-טבעיים שנוחתים עלינו.
שליח חייל, אבל אתה מדייק
פה. אי אפשר לבקר את ההסכם עם לבנון.
אתה מדייק פה מאוד בנקודה, תראה, אי אפשר לבקר את זה, זה אומר שכאילו ערוץ 14 נגיד, והתקשורת המגויסת לטובת הקואליציה, היא אוטומטית תתמוך בכל דבר שיעשו. התקשורת מהצד השני יש בה רבים, וכנראה...
יש שתי שיטות.
לא, וכנראה רובה תהיה כל דבר שלילי, כל דבר נגד. אני מתאווה לזה שתהיה באמצע איזה, יהיה איזה פלח קטן, שהלוואי ואני אזכה להימנות עליו, אני משתדל, להיות ענייני, להגיד,
מסכים
זה טוב, הנה, הממשלה הזאת הייתה קטסטרופה במשך שנה, אחר כך הביאה לנו שורת הצלחות, ההסכם עם חיזבאללה, לכאורה, יכול להיות שהיה נכון, אבל היעדר הפרימטר הזה, אותו שטח חיץ,
ששם זה פרימטר גבוה נכון, מאוד.
כן, שהוא אין בשטח טופוגרפי שולט עלינו. הייתי, לא, אז אני אומר, זה שלילי.
רק אני רוצה להגיד לך, אני הייתי כמה פעמים בלבנון.
כן.
אתה עומד על הערים, אתה מסתכל על עמק, על מטולה, ועל עמק החולה, אתה מבין עד כמה הם שולטים.
כן.
ועד כמה חשוב להיות שם. ואני לא שומע את זה. עכשיו, יש שני... יש שתי שיטות להתמודד עם ה, כאילו הפוליטיקה של, ה, של תומכי ביבי או לא. או שאומרים, טוב, זה לא הם, זה אחרים מקבלים החלטות, זה הצבא מקבל החלטות, יש פשיטות, זה הצבא,
כן.
אין פרימטר, זה הצבא, זה לא הם. או שאתה אומר, זה טוב, ומתעלם מה, מתעלם מהבעיות. אי אפשר יותר להתעלם, אי אפשר יותר עם קונספציה, לא אכפת לי מי השם. אם דרג מדיני לא יודע לשלוט על הדרג הביטחוני, יש לו בעיה שאלך הביתה. אם הוא לא מצליח שאלך הביתה, שייתן למישהו אחר שיודע. בסוף אנחנו לא יכולים לשחק עם הביטחון שלנו, וזה, כשאתה שואל מה הדבר המרכזי שאני לוקח מהשביעי באוקטובר, זה זה שעמדתי שם, והסתכלתי ימינה ושמאלה, ואתה רואה את הגופות על הרצפה, ואספתי...
זהו, אז אני רוצה שנייה בדיוק עכשיו לעבור לנקודה הזאת, את סיפור המלחמה שלך סיפרת, כן, גם אני כשהתכוננתי לפרק הזה, הקשבתי ומי שמעוניין, נחפש כמה רעיונות שלך שקרו בעבר, וסיפרת את זה, כן, אני יכול אפילו להגיד, שבעה באוקטובר בבוקר היית בריצה, כמו תמיד אתה בריצה משום מה, אני לא יודע אם זה באמת או
לא, שזה... לא תמיד, הוא משתדל שלוש פעמים שבוע. אני יכול להגיד לך שבמלחמה חטפתי, בגלל הקרמי, הברך שלי נדפקה, והפסקתי ערוץ איזה כמה חודשים. עכשיו אני שוב פעם...
אז שבעה באוקטובר היית בריצה, ותוך כדי אתה שומע פיצוצים, כן, אתה מה, אתה היית בנסרים אז בגובה?
כן, בנסרים.
אז כנראה מלמטה יש בקעה גדולה שאתה יכול לשמוע את הפיצוצים, אתה מבין שקורה משהו, חוזר הביתה, מנסה להתגייס, אף אחד לא רוצה אותך בהתחלה, כי אתה כבר צילייגר, וגם כבר כשר בעצם הפסקת לעשות מילואים, נכון?
לא, חזרתי, איך שעזבתי את הפוליטיקה, התקשרתי לשייטת, וחזרתי להיות מגבש, לעשות גיבושים לשייטת. אז היה לי... יחידת מילואים, אבל תפקיד מבצעי לא היה לי.
הבנתי. ואז אתה מנסה למצוא לעצמך מקום. בסוף, אני אומר גם משמועות וגם בגלל החברות שלי מתי אחיך, אני יודע שבסוף באמת מצאת את עצמך, מקים עוד פעם פלנגה, נכון? מביא אנשים שקודם כל באים עוד בלי משימה, והתחלתם לחפש נהדרים על בעצם מה שהיום הוא הפרימטר, נכון? על, בגבול
התחלנו ש... התחלנו בחיפוש אחר מחבלים בשבוע הראשון. בעצם כולם התנגזו ללחימה בברי, אנחנו הלכנו לשטח הפתוח מסביב. במטעי אבוקדו ובכל השטח מסביב, חיפשנו מחבלים ונעדרים, זה בערך הימים הראשונים, אז הכרתי גם את יחידת מירול, שהיא יחידה מדהימה, והתחילו להזרים לי כוחות, זאת אומרת, המערכת הזרימה לי כי הגעתי לאוגדה, והחטיבה הצפונית חברתי אליהם, גם לקחתי מהם ימאמים, את הנשקים לקחתי מחטיבה אחרת, והתחלתי לבצע שם סריקות, באיזשהו שלב, כשבערך מצאנו את רוב הנוחבה שהיו שם, אז עברנו לאיסוף גופות. אני מזכיר לך, זה השבועות הראשונים, אנחנו לא יודעים עדיין כמה נהרגו לנו, איפה הם נמצאים, ונורא קשה להגיע מהקיבוצים לכיוון הגדר, כי יש שם צלפים ופצמרים, כל פעם שהם מגיעים, פשוט חוטפים אש, ולכן עשינו את זה בלילות באיזשהו שלב, ובימים הלכנו למקומות שהם היו נסתרים יותר, mm-hmm. וכשהתחיל התימון, עברנו לחיפוש תת קרקע.
ובשלב הזה עוד לפני כן, מצאת את עצמך ממש בעצמך, מרים גופות של אנשינו, כן. שלכנו וסורק.
כן.
יצא לך בעבר לחוות חוויה כזאת?
לא, בחיים לא, וזה
חוויה... עד עכשיו חוויה... לא ראית גופה ולא... לא...
ראיתי גופות, אתה יודע, הייתי בלחימה... אני חושב בכל המבצעים של מדינת ישראל והמלחמות, בגיל שלי, וראיתי לא מעט פעמים, של אויב בעיקר, גם לצערי, גם ראיתי שלנו בשירות הצבאי, אבל כזאת כמות, ואתה יודע, אתה יושב בקיבוץ בערי, באזור של האופניים, ואתה צריך לאכול, ומתחתיך יש שתי גופות, ואתה יושב, זה מחזות סוריאליסטיים. ובעיקר בלילה, לבוא להרים על אלונקה גופה שאתה לא יודע מי, של מי, של מחבל או של מישהו שלנו, לאסוף חלקים של גופות, שזה אחרי כמה זמן זה כבר מתחיל להיות אירוע כזה, זה מאוד, מאוד לא נעים.
וזה לי... איכשהו זה מחלחל אליך פנימה, כי הדמות שלך כלפי חוץ היא דמות קשיחה לחלוטין.
אני מאוד מנסה לשמור על קו של, שזה לא ייגע בי, אני לא מריח, לקח לי, זאת אומרת, אתה שואל על ההשפעה הפסיכולוגית, סביבי היו הרבה מאוד אנשים שזה עשה להם לא טוב למשך חודשים, אני גם כנראה זה השפיע עליי, היה לי איזה כמה חודשים שלא הצלחתי להריח כלום. זאת אומרת, לא, שום דבר, נעלם לי חוש הריח. כי הריח נורא נורא חזק, והריח, ואתה מחבר את זה לסיפור ולפחד, בסוף אתה מסתובב באזורים שבכל רגע נתון יכולים לראות עליך. אז זה, זה בחודשים, זה בתקופה הראשונה.
אז, לא, אז המנגנון שלך, אבל בגדול הוא כזה שהוא מאוד מנגנון של לוחם ושל מפקד, לנעול את עצמך, זאת אומרת להיות,
כן.
לנתק את עצמך מהרגש ומהכאב, כי אחרת זה בלתי אפשרי.
כן, ואני גם לא מסתכל עד היום, אני לא רואה סרטונים של מה שקרה שם, בשביעי באוקטובר, זה קשה לי. כל פעם שאני רואה זה כואב לי, זה כואב לי ממש ברמה הפיזית, ופשוט לא ראיתי, לא ראיתי במשך חודשים, עכשיו יש איזו סדרה בכאן שהמליצו לי לראות, וגם אני מתלבט אם לראות אותה.
איזה סדרה?
על בעצם הניתוח של מה שקרה בשביעי באוקטובר.
כן, שכבר די ותיקה די ביוטיוב, ותיקה,
כן.
היום שלא נגמר.
כן, או... כן, כן. ואני לא ראיתי שום דבר, אני לא רואה עד היום שום דבר. פה ושם שאני רואה, זה ממש מחייב לי. אני כן מגיע המון לפצועים, אני כן פוגש המון משפחות שקולות, גם של חברים, גם של כאלה שלא הכרתי ואיכשהו ככה... נקלענו לאותו מקום, אבל כמעט לא יצאתי לשום הלוויה, רק הגעתי, צריכתי להגיע לסוף של הלוויה של וקסי, שנהרג, הוא ואחיו נהרגו בנתיב העשרה, היה לוחם שייטת, ואיש מערכת הביטחון, ונהרג כשהוא חיסל את המחבלים בנתיב העשרה, אבל כמעט לא הצלחתי לצאת לשום דבר, בהתחלה, הייתי כל הזמן שם, וזה היה מנגנון כזה, היום אני מסתכל על זה, וזה... מתישהו אני צריך לעשות עם עצמי את ההפסקה ולראות מה קורה, אבל אני די ברצף, זאת אומרת, למעט עכשיו שאני אזרח, קורה לי פה ושם איזה שבוע, שבועיים, כמה ימים, ואז גם אני נהנה לדבר, כי אני מרגיש שאני צריך לפרוק ולוודא שמדינת ישראל הולכת לכיוון הנכון בעולם האזרחי, במרחב האזרחי, זה חלק מהמשימות שלי, אז אני כמעט לא נוגע בזה.
וזה, ככה אתה חושב, בסוף כל אחד עם הזה שלו, אבל זה מה שנכון לך, כי כאילו, זה באמת להיות בדוינג אינסופי. כל הזמן מדבר לדבר לדבר, אחריות, משפחות שקולות, פצועים, הגדוד שהקמת, לפני כן היחידה הזאת שתפעלת. פשוט להיות כל הזמן בעשייה, זה מה שנכון לך?
לי כן. אם אני הייתי צריך להיות בבית, אם לא הייתי עושה את זה ולא יורד ארומה באותה שבת, אני חושב שהייתי משתגע.
לא, אבל לא זה הייתי לא
הייתי מחזיק
או,
מעמד.
לא, זה לא או-או. אני מתכוון, האם לא לעשות עצירות של עיבוד, של, אתה יודע, זה גם מאוד, מאוד נפוץ היום בצבא. עיבוד, בואו נעצור,
עושים,
מדברים,
עשו
מרגישים.
עשו אצלנו, אני דאגתי שבגדוד שלי עשו עיבוד לכמה אירועים שהיו יותר קשים, ויש לי גם כבר לצערי פצועים בגדוד, וכל מיני אירועים כאלה ואחרים. ואני דואג שיעשו עיבוד.
אבל אתה עצמי, לא חלק ממנו.
אני עצמי מרגיש שהדבר הנכון לי הוא לעשות עוד ועוד, וגם אני מנתב את זה לשם. אני גם... בגלל זה גם הפוליטיקה שאנחנו מדברים עליה, היא קצת בצד. זאת אומרת, אני מתרגז פה ושם, אני אומר, בוא נע, זה לא דוגמה אישית. הם כולם הלכו הביתה, אני אומר כמה אמירות, כותב כמה דברים, מתראיין. אבל אני ממש דואג שזה לא ייגע בי. אני מסתכל על הצד האופטימי של מדינת ישראל, על עם ישראל בגדולתו, ככה אני רואה את זה. זה ממלא אותי. ואני בוחר לא להתעסק במה שרע ובעייתי. תקרא לזה מנגנון הדחקה. אבל זה מה שמאפשר לי בתקופה הכי קשה לעם היהודי מאז השואה, לעשות פה עם עצמי את מה שאני חושב שנכון ויקדם את המקום הזה.
האם יש משהו שהשתנית בו באופן אישי? זאת אומרת, כי את הזהות הזאת, המילואימניקית והסוספר והפוליטיקאי שהוא נהנה לומר שהוא לא פוליטיקאי טוב, כל זה היה בך לפני. יש משהו שאתה אומר, קיבלתי בומבה בראש?
כן. אני הרבה יותר תמציתי ותכליתי עם מה שאני עושה בחיים. זאת אומרת, כי אני מבין שאין מישהו אחר. זאת אומרת, הלקח הזה משביעי באוקטובר, הוא לקחת על עצמי.
אבל לפני כן היית,
לפני כן הסתכלתי, הייתי במערכת הפוליטית, נניח, כשהגעתי, והיו אנשים ותיקים ומבוגרים ממני. בעלי ניסיון, בקבינט, בכמה חודשים שהייתי, במקומות אחרים, רמטכ"לים, ואמרתי, בטוח הם יודעים משהו שאני לא יודע. בטוח הם מבינים מה קורה כאן. וכל פעם הופתעתי מחדש שזה לא בדיוק ככה. ואותו דבר קרה לי בשביעי באוקטובר, רק בעוצמה כזאת חזקה, שאמרתי, בטוח יהיה כאן מישהו שיקח אחריות. בטוח. בטור, עוד רגע ראש הממשלה נושא נאום.
מישהו שיגיד, אני מנהל את האירוע, מה זה אומר?
כן, עוד רגע עומד מישהו, ועומד עם פודיום, ואומר לאומה, תקשיבו, זה מה שקרה לנו. עצרו הכל, אנחנו עוצרים את כל השטויות, כל עם ישראל, אני קורא לכם, עכשיו אנחנו משמידים את האויב, נסיים את זה, ניקח אחריות, נקים ועדת חקירה, עכשיו זה לא הזמן. אני אחראי. מישהו שעומד, עומד, אני אחראי.
סוג של אבא, שאומר, עושה סדר.
סוג של מפקד, של אבא, שעומד מול האנשים ואומר, זה כאב עצום, אני מרגיש את זה בקרביים שלי, אני יודע שאני אחראי כי אני עומד בראש האומה הזאת, ולכן מה שהאחריות שלי מחייבת אותי עכשיו לנצח במלחמה, ולקרוא לכם להילחם, אנחנו גם, אני, משפחתי, חבריי, סביבתי, גם איתכם, וכשזה יסתיים אנחנו נלמד ונפיק לקחים וניקח אחריות, אבל עכשיו בואו נילחם. עד עכשיו לא שמעתי בן אדם אחד שעומד ואומר את זה. כל אחד ממלמל איזה משהו על אחריות, ויום אחד, ובפרקטיקה עושים בדיוק הפוך. ולכן, היחידים שאני רואה אותם לוקחים אחריות, תרצה זה החברים שלי, הפקודים שלי, הקולגות שלי, המפקדים שלי. כשיש משהו רע, והייתי בכמה תחקירים צבאיים על תקלות, עומדים ואומרים, אני אחראי. לא מדבר איתך עכשיו על הדרג הבכיר, שיש לי הרבה שאלות, ואני חושב שגם הוא צריך ללכת הביתה.
דרג האלופים ומעלה.
כל מי שאחראי בצבא, ויש הרבה כאלה. דבר איתך עכשיו על אנשים בשטח. יש תקלה, והיה לי, אמרתי לך, היה לי לא מזמן פיגוע, כשהייתי מגד, באתי ואמרתי, אני אחראי על התקלה הזאת והזאת. ואתה קודם כל אומר על מה אתה אחראי, איזה תקלות אתה אחראי, ואחרי זה על ההישגים שלך. אתה לא מתפאר רק בהישגים שלך. אני לא שומע את הכל הזה.
אבל זה בכלל יכול להשתנות, זאת אומרת, הפוליטיקה יכולה לעבוד בצורה הזאת, כי זה עולם מאוד אינטרסנטי. תמיד אתה רוצה לתחזק את המשך התחושה הציבורית החיובית כלפיך. תמיד אתה רוצה, בעיקר מפלגות פריימריז, רק נבחרת, אתה כבר מיד מתחיל לתחזק את היכולת שלך להיבחר בפעם הבאה. זה אולי שמן ומים שלא יכולים להתערבב. אמת ולקיחת אחריות כל כך מאוד.
אז מה אתה אומר, טלי? נידונו, אנחנו כולנו, לפוליטיקה שלא יכולה להזיז זיפרון ממקום למקום, רק להתעסק בשרידות, אז אני לא מוכן לקבל את זה.
אני גם לא, גם בעומק.
זה כמו שלי, זה לא בעומק, זה יותר, זה בפרקטיקה. כי בעיניי חלק ממה שהוביל אותנו השביעי באוקטובר, זה התחושה הזאת שכל משימתך כפוליטיקאי, היא להישאר על הגלגל ולשרוד. ואז אתה לא מקבל החלטות קשות. אתה רואה את לבנון מתעצמת, לא נורא, אתה רואה איך מותחים את החבל ולא קוראים אותו, אתה רואה את החיזבאללה, את החמאס מתעצם, אתה אומר, טוב, נעביר לו עוד כסף, יהיה שקט. אתה רואה שהחרדים לא מתגייסים, לא נורא, צריך אותם כשותפים פוליטיים. הכל קונספציה אחת גדולה. צבא קטן וחכם, כי אתה לא רוצה להעביר תקציב, כי מילואים עולים כסף, ויש לזה משמעות, ואתה לא רוצה להעביר חוק. קיצור, הכל הוא שרידות, ולכן אני לא מוכן לקבל את זה, ואני אומר לך שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אנשים שמסתכלים על המציאות ואומרים, זה מה יש, זה רק גורל, אנחנו לא נעשה כלום, רק נשרוד.
אז איך אתה עכשיו מתחיל לתפעל את זה? כן, יש לך את תנועת המילואימניקים הזאת, שכרגע היא עמותה, נכון?
כן.
בהמשך היא גם הופכת להיות מפלגה?
בהמשך, מה שצריך לקרות, ועזוב רגע את המילה מפלגה, החבורה הזאת של אנשים.
מסגרת פוליטית, נגיד.
האנשים האלה צריכים, חייבים לכפות על המערכת הפוליטית תיקון. כי כרגע המערכת הפוליטית היא מחלה אוטואמונית. היא אוכלת עצמה, לא מובילה לשום מקום.
את עצמה ואת כולנו.
את עצמה ואת כולנו, כן. ולכן האנשים האלה שהיו שם, מי שבא בצו 8 של עצמו או של המדינה, הם אלה שצריכים להוביל את מדינת ישראל. למה? כי הם אחראים. כי הם מסתכלים ויש להם ערך ערבות הדדית על הכתפיים. והם מרגישים שהם צריכים להציל את כולם. והם אחראים על המדינה. בזמן ש... שוב פעם, שהמדינה נעלמה. זה היה הם. ולכן האנשים האלה בעיניי צריכים להוביל את התהליכים האלה, ואתה יודע מה, הם מספיק עם קורטוב של תמימות, כדי לא לחשוב, לא להגיע למערכת הפוליטית, ולהגיד כל תפקידי הוא לשרוד. אני רואה אנשים שאני מכיר טוב, ואני יודע מה הערכים שלהם, עומדים ואומרים, לא צריך ועדת חקירה ממלכתית, ואני יודע שהם חושבים הפוך, אני רואה אנשים שאומרים...
אנשים בתוך המערכת הפוליטית.
שבתוך המערכת הפוליטית, ואני יודע, אני רואה אנשים שאומרים, טוב, נראה מה נעשה עם חוק ההשתמטות, נראה, לא בדיוק, החרדי, מספרים תירוצים, אני יודע מה הם חושבים.
אז למה הם מדברים כמו שהם...
כי הם רוצים לשרוד, כי הם משכנעים את עצמם שמה שהם עושים זה הדבר הנכון לעצמם או למדינה. הם משכנעים את עצמם, כי הם לא יכולים... תקשיב, אם הם היו מסתכלים במראה, הם לא היו שורדים את זה. יש לנו 13,500 פצועים, יש לנו מעל 800 הרוגים.
בצהל, כן.
בצהל. לא יכול להיות, לא יכול להיות שהם לא רואים את הצורך, לא יכול להיות שהם מרגישים נוח עם חוסר ההוגנות. לא יכול להיות שהם לא רואים את הכאב של משפחות שקולות. לא יכול להיות שהם, לא יכול להיות שכשנופלים אנשים, הם לא מרגישים את זה בבטן. פשוט לא יכול להיות, לא מאמין בזה.
אז אוקיי, אני חוזר לתנועת המילואימניקים. אז כרגע מה אתם עושים בינתיים?
אנחנו אוספים אנשים, עושים פעילויות. זה לא רק אני, זה קבוצה של אנשים טובים. אני מוביל את זה, דיברת על הדואליות שבין מי שהיה פעם בפוליטיקה, ומי שנמצא...
ולבין ההתעוררות מלמטה, כן.
ובין ההתעוררות מלמטה, אז יש לי את שתי הרגליים האלה עכשיו, ואני, בגלל ההבנה שלי של המערכת הפוליטית והחולי שלה, אז אני יודע איך להניע את זה, ואני מוביל את התהליך הזה. אבל יש פה המון אנשים טובים.
אתה תהיה מסוגל להיות לא בראש של הדבר הזה גם?
אני לא מגלומן. אני רק רוצה לראות שבסוף אנחנו יודעים לתקן את המדינה. זה בכלל משנה מאיפה. אני לא מתעסק עכשיו לא במפלגה ולא במערכת הפוליטית הבאה, אני רק מתעסק בזה שאנחנו מסיים את המלחמה הזאת בניצחון, חלק מהניצחון אגב זה להחזיר חטופים, וגם שם לא הפעלנו לחץ צבאי, אתה יודע, מדברים על הסיוע הומניטרי, אז כולם אשמים חוץ מהממשלה, עובר כל יום סיוע הומניטרי,
כן.
אני רואה תמונות של חמאסניקים אוכלים שוארמה,
כן.
וזה אשמים אחרים.
חמאס הכניס מיליארד שקל לתקציבו במהלך המלחמה, כן, הכנסה של מיליארד שקל רק מהמחירה של הסיוע הומניטרי שאנחנו מעבירים בחינם.
זה אירוע מטורף. דיברנו על צפון הרצועה לפנות אותה, לא עשו. עדיין לא עשו. אנחנו דיברנו על לקחת שטח, את קו הפרימטר לא בוצע.
אבל אולי הם מחכים לטראמפ. ביום שאנחנו מקליטים בו יש עוד 8 ימים דונלד טראמפ נכנס.
ואז, ואם נהיה פה, אולי... ואם נהיה פה 3 שבועות אחרי שטראמפ נבחר, וזו הערכה שלי, ולא תראה פה פתאום דרמטי. את השינוי הדרמטי, אז מי יהיה השם? מה, הממשל השוויצרי? עזוב, זה לא עובד ככה, אתה צריך לקבל החלטות. אם יש דבר שלמדנו במלחמה הזאת, זה שאם אתה לא מקבל החלטות, זה החלטה הכי גרועה. ואתה העברת להם כסף לחמאס ישירות בתוך, תוך כדי המלחמה. ולא לקחת את קו הפרימטר. לא משנה מה אמרת. עושים חגיגות על התיישבות ובתוך רצועת עזה, את קו הפרימטר לא לקחת, וויתרת על הפרימטר בלבנון. אז יש הישגים גדולים, אתה צודק ב-100%, וצריך להגיד תודה, ולהעריך את ההישגים הגדולים, גם תודה לדרג הצבאי וגם תודה לדרג המדיני. אבל יש המון אחריות וכישלונות, וגם עליהם הם צריכים לתת את הדין. זה לא עובד ככה, שרק הצלחות.
אז אמרנו מקודם על התנועה, אתה אומר, אני לא מגלומן, זאת אומרת שלא... אתה חלק מהתנועה הזאת, ולא בהכרח תהיה בראשה.
אני לא בהכרח, אני גם מאמין בדמוקרטיה, ככל שניתן. אני לא יודע גם מה, אני אומר לך, אני רוצה לכפות על המערכת הפוליטית. אני לא מדבר על עצמי. אני יודע להוביל את זה, אז אני עכשיו מוביל תנועה אזרחית, שתפקידה לקחת את המילואים ניקים האלה, ולוודא שהמערכת הרקובה הזאת מסואבת, לא יודע איזה עוד מילים להגדיר אותה.
אבל נגיד בקצה של זה, נגיד יש בחירות, המילואימניקים הפכו להיות מפלגה, קיבלתם 10 מנדטים. אתה יודע להגיד מראש לאיזה מחנה אתה משתייך, עם מי אתה הולך, עם מי אתה לא הולך, האם
תהיה מוכן לשבת עם נתניהו? אני יודע להגיד לך מראש, קודם כל אני לא מתעסק בפוליטיקה ברמת המפלגות. אני אגיד לך מה דבר אחד שהוא ברור לי, שמתקשר למה שקורה במלחמה. מדינת ישראל צריכה ממשלת אחדות ציונית. זה הדבר היחיד שהוציא אותנו מהברוך הזה. הניסוי של הימין על מלא נכשל, אם תרצה. כפי שנכשלו ניסויים אחרים. ולכן, או ממשלה הצרה, אחרת, שאני הייתי חלק מנה.
נכשל. שינוי.
כן, נכשל. אחרי שנה, נכשל. ולכן צריך ממשלת אחדות ציונית של הכוחות המשרתיים. לא מחרימים, אני לא מחרים את החרדים נניח.
להכניס לאותו חדר את יאיר גולן ואת בצלאל סמוטריץ'?
לא יודע, אני לא...
לא, זה הכוחות המשרתיים.
אבל אני לא... אני עכשיו, בכוונה, אני בורח מהעיסוק באנשים האלה, כי בעיניי, מי שיש לו אחריות לשביעי באוקטובר, צריך ללכת הביתה, אם אתה שואל אותי.
ללכת לבלי שוב, הכוונה, לא לקבל את אמון העם ולחזור.
בעיניי, אבל אני גם לא שולט על הכל. אני אומר לך מה הקווים המנחים כדי לשקם את מדינת ישראל. חלק מהשיקום של מדינת ישראל זה מנהיגות ראויה. אנשים שיהיו ראויים, לעם המטורף הזה, המופלא הזה, שמשלם מחיר כבד מאוד מאז תחילת המלחמה, מגיע לו שישבו שם אנשים שמשמשים דוגמה אישית.
כמו שכתוב על חולצתי ברגע זה.
כן, כן, מגיע לנו יותר, נכון, נכון, ותקשיב, זה לא איזה, אתה יודע, אני אומר לפעמים דברים, ואז אומרים, מה, למה אתה קטנוני, פופוליסט, מה, מה קרה? אתה לא רוצה שאנשים שיעמדו שם ידברו בשפה מכובדת? אתה לא רוצה, שיתווכחו?
לא, העניין הוא שהרבה אנשים פשוט לא מאמינים שזה יכול לקרות, כולם ברור להם שזה המצב האידיאלי.
למה, 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 גם אני לא האמנתי שנשמיט החיזבאללה, ולא האמנתי שאפשר לתמרן בעזה שנה. חוסר האמונה הזה, זה לא תירוץ לכך שאנחנו מסכנים את מדינת ישראל, מסכנים אותה חיצונית ומסכנים אותה פנימית. אנחנו צריכים פה את הכוחות המשרתיים, וצריכים פה לקדם את הציונות. צריך בכלל לחזור לערכי הבסיס של התיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת. ומה שלא תואם את זה, אז הוא לא נמצא בליבת הציונות. ועכשיו, אף אחד לא יכול לספר לי שלהעביר השתמטות לאנשים, ליהודים, השתמטות ממלחמת מצווה, זה חלק מהציונות.
יפה, ובדיוק כאן אתה נוגע בנקודה הבאה שאלה אני רוצה לעבור, וזה סוגיית חוק הגיוס ובכלל היחס לחרדים. כי אתה הייתה לך מערכת יחסים, לא טובה איתם, נכון? הגעת היית שר התקשורת, אתה ביטלת את הקומה הכשרה, בסוף גם השר הנוכחי קרי עשה איזה רוורס מזה.
בגץ אגב בלם ראשון, ואז כן. קרי...
בגץ בלם ראשון, זאת אומרת...
אני עברתי את היכולת של כל אזרח חרדי לנהל את המספר שלו.
כן, ולא להישאר דווקא בקווים הקשרים.
לא להישאר דווקא, אם הוא רוצה.
כן.
רצון חופשי זה נקרא בשפה פשוטה.
ומה בגץ עושה לדבר?
ובגץ בלם את זה, עצר את זה. הגישו בגץ, באופן, אתה יודע, מעניין, כן. כשצריך, אז מגישים בגץ. בגץ עצר את זה, לא משנה מאיזה נימוקים, בעיניי החלטה לא טובה. וקרי העביר חוק, היום חרדי לא יכול לנייד לפי רצונו.
אוקיי. אז,
דפקת אז חרדים.
התחלת לא כל כך בטוב איתם, ו... אבל בואו נעבור עכשיו לסוגיית חוק הגיוס.
תלוי מי לא בטוב. כן. אני גר בנסרים, בין בית שמש לביתר אלית. כן. כשאני הלכתי שם, אנשים אמרו לי תודה.
מי זה? מי אמר לך תודה? האזרח הקטן?
אנשים ברחוב, כן. עכשיו, אני לא יודע למדוד את זה, זה לא סקר, זה לא... אני פגשתי מספיק אנשים. כל העיסוק שלי התחיל מתוך תלונות בחברה החרדית. ויותר מזה, חברי כנסת חרדים ביקשו ממני לטפל בזה. גם כאלה שעלו אחרי זה על הבמה והיו צריכים לנעץ אותי.
אמיתי, זה... יש חבר כנסת מסוים שאמר, בחדר הסגור אמר לך מעולה שאתה עושה את זה.
בפרסה מאחורה שאתה יודע איפה זה, אמר כן. לי כל הכבוד, רק בן אדם כמוך יכול לעשות את זה, ואחרי זה היה צריך להגיד שהוא עם כולם.
זה תמצית ה...
בסדר, אבל זה לא מעניין אותי, אני לא עושה את זה בשביל אף אחד, אני עושה.
טוב, אנחנו לא דוגלים פה בלשון הרע בפודקאסט הזה, ולכן אני לא אבקש ממך אפילו להגיד את שמו, אבל זה...
אבל אני עושה את זה בשביל, כי חשבתי זה טוב למדינת ישראל, ואתה יודע מה, גם לא מעניין אותי, אתם רוצים, העסקנים שלכם בוחרים לכבול אתכם ולא לתת לכם רצון חופשי, בעיה שלכם אם אתם מצביעים להם. זה כבר לא מעניין אותי, לא מתעסק עם זה.
אז בוא נדבר על הגיוס שלנו.
אתה יודע, מדי פעם שואלים אותי, תבוא, תגיד משהו, לא מעניין אותי. אותי מעניין דבר אחד. אנחנו צריכים שכל אזרח ישראלי, יהודי, ערבי, חילוני, חרדי, דתי-לאומי, יעשה משהו למען המדינה. בגיל 18-19, שיעשה משהו למען המדינה. לא יכול להיות שעכשיו לוקחים בני אתה יודע, מכינות, אומרים להם, תקצרו את שנת המכינה שלכם, כי אין מספיק. כן. לא הגיוני, פשוט לא הגיוני.
הם גם ככה, בסוף השנה אמורים להיות באמת שיחזרו כולם בריאים ושלמים, אבל הם אומרים להיות בשר התותחים שלנו, ואומרים להם, בואו, תהיו חצי שנה.
המאגר הכי חשוב שלנו למנהיגות.
כן, לא, ללוחמים.
זה הזיה, ואנחנו עושים מאות ימים, עוד פעם בגאווה, לא בגלל הממשלה, בגלל המדינה, כי צריך להגן על המדינה, ויש פה קבוצה שלמה, דם כחול, שלא קשורים, ויש פה ערבי ישראל, שלא לוקחים אותם לשירות לאומי, לא הגיוני.
ערבי ישראל, אתה יודע, זה תמיד כאילו איזה מס כזה שצריך לומר, אני שם אותם בצד.
אני לא שם אותם בצד, אני רוצה שיעשו שירות לאומי.
סבבה,
כל אזרח ישראלי, אני אגיד לך גם יותר מזה. כל אזרח ישראלי, לא משנה מהו, מצפון תל אביב, שמאלני, ימני, שלא יעשה שירות מבחינתי, לא יכול להצביע ולהיבחר לכנסת. לא יכול להיות שבכנסת יושבים, או שבממשלה יושבים אנשים, שהמשפחות שלהם והם עצמם לא שירתו בצבא, ולא חשים בכלל את הכאב ואת הסיכון, והם ישלחו אנשים כמוני להילחם. זה לא עובד, לא סביר, לא הגיוני. היית שואל חייזר עכשיו, האם זה יכול לעבוד? הוא אמר לך בשום פנים ואופן לא. ובעיניי יש פה הזדמנות היסטורית לסדר את המדינה הזאת.
יש הזדמנות היסטורית, זה משפט מדויק מעין כמותו, באמת לסדר את המדינה, לעשות סדר, בגלל הכאוס המטורף לעשות סדר בכל כך הרבה חזיתות. אבל מעשית, איך זה קורה? אתה יודע, יש לנו כרגע ממשלה, שהיא 64, 8, אולי אפילו 9, לחלק מהדעות, חברי כנסת, שהיא מוכנה לתת להם משהו אחר. מה אתה עושה? מה אתה עושה? הבחירות כרגע הן עוד כמעט שנתיים.
אתה לי, תרשה לי, לא אכפת לי מתי הבחירות, תרשה לי להיות אופטימי, ולחשוב שהציונות הדתית לא תצביע בעד החוק הזה. מפלגת הציונות העתית, לא משנה הפערים שלי עם סמוטריץ' על אולי כמה נושאים. אני מקווה ככה, כי הם אנשים מתוך, הם בשר מבשרה של החברה המשרתת, אני יודע את זה, אני מאמין בהם, אני מקווה מאוד שהם לא יעשו את זה, ואני מקווה שאלה אתה יודע, גידלו איזה מימד של פחד, הם גם לא יצביעו. אני זוכר אותי עומד על במה עם יואב קיש ב-2012, וקורא לשוויון בנטל.
זה אירוע מכונן, כן, זו הפגנה שארגנתם יחד,
הפגנה שארגנו
נכון?
ביחד.
שניכם עוד לא הייתם בפוליטיקה.
שנינו לא היינו בפוליטיקה, וארגנו הפגנה ודיברנו על שוויון בנטל. זה לא חדש אצלי שאני מדבר על שוויון בנטל. גם כשהייתי בממשלה רציתי שזה יהיה. ואני זוכר את זה, ולכן שאתה שואל, נניח ששאלת מקודם על הפוליטיקה, מגלומניה, אני כבר לא מאמין לאף אחד. אף אחד כולל אף אחד. אני רוצה לוודא שבמערכת הפוליטית מקימים ממשלת אחדות ציונית ומטפלים במה שצריך.
והטיפול הזה, אז מה, ניקח, אתה אומר, נשלול מהם את זכות ההצבעה, וניקח אותם בזנזנות אל הבקום?
לא, 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 אני לא שולל כלום. אני רוצה...
מה זאת אומרת לא שולל כלום?
לא שולל כלום, אני לא שולל. יש מי שרוצה להיות אזרח מדינת ישראל, צריך לשרת. אלא אם כן יש לו פטור רפואי, או שעכשיו, אתה יודע, יש לו איזה בעיה אחרת, והוא...
והוא לא מסוגל. בבעיה משפחתית קשה של
אוכל, כן. לא יודע, לא מעלה, אבל יקבל פטור, על, בגין כזה דבר או אחר, יותר מזה, שיהיו גם 10% מהחברה החרדית, שהלכו ותורתם אומנותם, שהם עילויים, שעשו להם מבחנים ויהיו עילויים, כמו ספורטאי מציין, אין לי בעיה.
10% הזה בערך אומר 1,500 איש בכל שכבת גיל.
אפשר לנהל על זה דיון. לא, זה בכלל לא משנה. אבל המסה הגדולה צריכה לשרת את מדינת ישראל. שירות צבאי, הישראלים הכי טובים יעשו שירות צבאי, ומי שלא, נניח ערבי ישראל, שעשו שירות לאומי.
ואיך אבל, איך אתה גורם לזה? נגיד, מחר מתחילים את הפרויקט,
אני לא נותן, יועזנדל. אני לא מסבסד אף אחד שלא משרת. לא מסבסד, הוא לא מקבל שקל. אתה רוצה ללמד את הילדים בבית ספר שלא מעודד שירות, אתה לא מקבל שקל מהמדינה. אתה לא מקבל זכות הצבעה, אתה לא תצביע, אתה לא תיבחר לכנסת, לא יושב במדינת ישראל בכנסת, מישהו שלא שרת. אלא אם כן, היה לך פטור, פטור רפואי. אתה לא תשב בכנסת, אתה לא תקבע לי מה אנחנו עושים, ואיך אני מסכן את הילדים שלי, אם אתה לא מסכן את הילדים שלך, או את עצמך.
מהותית ובעומק, והצדק שיש מאחורי הדבר הזה, אני מאוד 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 מזדהה. אתה חושב שפרקטית יש לזה סיכוי לקרות?
אתה לי, אנחנו חשבנו שפרקטית אי אפשר לתמרן בעזה, וחשבנו שפרקטית החיזבאללה לא יכול לקרוס, וחשבנו שאנחנו לא נשב בלבנון.
אבל זה, בסוף אנחנו עושים דברים גדולים, רק שאנחנו, הסכין מודבקת לנו לגרון. אז
יש לנו סכין, יש לנו סכין, פשוט, יש נתק במערכת הפוליטית, אז הם לא רואים את הסכין, אבל אנחנו...
לא, הסכין היא שאנחנו נתחנים ונשחקים, ואנשים 250 ימי מילואים, אבל זה לא סכין בשבילם.
מה? הם לא מבינים. יש פה אנשים שעושים מאות ימי מילואים, ואין הרבה, אתה יודע, עכשיו מגייסים מוקדה חדשה, אני צריך להקים גדוד, מאות אנשים, מאות רבות של אנשים.
החזרת אותם מפתור.
החזרתי אותם מפתור, 70% מהם.
שומר, מה הגיל הממוצע של לוחמים?
ירד קצת, כי ירד לאיזה 45, אבל בגדול היה קצת יותר.
ונסבר את אוזני מאזיננו, שבגדול בגיל 40 מקבלים פתור משל אוקצים.
נכון, נכון. וזה חבר'ה ששחררו אותם בגיל 36, יוצא יחידות מיוחדות, שחשבו שלא צריך אותם כבר.
אז אתה אומר, הצלחת להרים את הגדוד הזה.
אבל זה לא תשובה.
והאוגדה החדשה, מה הייתה? אוגדה דוד.
זה לוקח, קשה להם, צריכים לגייס המון אנשים.
הם לא מצליחים למצוא אנשים.
לא יודע, אבל זה קשה. זה לא יהיה פתרון. צריך בסוף מאגר יותר גדול של מתגייסים. אין ברירה. אין ברירה. אז גם אם הם לא מבינים את זה, הם יבינו את זה.
אבל אומרים את הציונות הדתית, שמעתי לאחרונה, ישבתי עם פוליטיקאים מהציונות הדתית, המפלגה, אומר, בוא קודם כל נחזיר את כל הפטוריסטים.
אין בעיה, אני איתך.
אנשים שבין גיל 30 ל-40 וקיבלו פטור מסיבות שונות.
נחזיר, אין בעיה, נחזיר.
אז אומר, כבר אז אתה מוריד בערך, מוריד ל-30% מכמות ימי המילואים.
אתה לי, נחזיר, זה לא קשור. אתה תחזיר. אז תחזיר חבר'ה שקיבלו פטור בגיל 35 עד 40. עדיין בגיל 40 הם פטורניקים. עדיין יש לך את אותה בעיה. 13,500 צועים, ועוד מספר אדיר לצערי של הרוגים. אתה לא פותר את זה עם רק פטורניקים. אתה צריך יותר. וזה לא יעבוד. ושאף אחד לא יספר לי, לא, זה יסיים את המלחמה.
לא, אז,
אם
אז
מישהו אמרנו... מתגייס בתחילת המלחמה, היום הוא כבר היה ודאי. עם ניסיון מבצעי ישיר.
לצערנו, מלא חללים שנפלו, כולל שנפלו בימים האחרונים, לוחמי הנחל, מתגייסו אחרי 7
נכון,
באוקטובר
20. נכון, שם. ולכן אני לא מוכן לקבל, לא מוכן לקבל שום תירוץ. ואם הממשלה הזאת לא מסוגלת ותעביר חוק השתמטות, זה יהיה שבר גדול, זה יהיה פגיעה מוראלית קשה. אני, תקשיב לי, לא, אני אעשה מילואים בכל מקרה.
פגיעה מוראלית קשה ומה, אבל אתה חושב שאם אנחנו רואים שזה שוב ושוב מתיחים את ראשנו בקיר, אז מה, צריך לעלות בהמוננו לכנסת?
אני צריך לעשות כל דבר אפשרי. חוץ מתחום הסרבנות שהוא מבחינתי מחוץ לקו האדום, צריך לעשות
חשבת הכל. חשבת ככה גם בשנה שלפני המלחמה?
כן, סרבנות? כן. אני כל הזמן אמרתי שסרבנות זה משהו שכלי שלא משחקים איתו, לא משנה מה ומתי, וביקרתי את כל מי שקרא לסרבנות, או לאי התנדבות, המילה כן. יותר נכונה. הטריד אותי שכל מיני כאלה שלא שרתו מעולם, אומרים על אלה ששרתו שנים, אתם אויב המדינה. בוא הנה, דחיל רבקום, אתה לא התגייסת, יום אחד לא היית בצבא, ואתה קורא להם בשמות גנאי, אז התריד אותי. אני מותר לי להגיד. אני מותר לי להגיד להחלטה שהייתה של אחים לנשק, שהיא החלטה אומללה. ואמרתי את זה.
אמרת את זה בזמן אמת בכל רם.
כל הזמן. כתבתי, אמרתי, דיברתי, אבל זה בכלל לא משנה. בסוף צריך לעשות הכל כדי שחוק ההשתמטות לא יעבור, ולא צריך למצוא תירוצים. אני כל הזמן שומע תירוצים, כן, אבל אתם לא העברתם.
עזוב, כן, אבל לא צריך. אם נראה חוק, לא יודע, זה ממש עניין של ימים קרובים.
זה עכשיו,
נראה...
היום לדעתי מפרסמים את החוק.
ואם נראה טיוטה של חוק, שאתה תראה בו כבר התחלה של משהו. אתה מקבל את זה או שאתה...
מה זה התחלה של משהו?
התחלה של איזה מתווה תקשיב, של...
אם יש חוק טוב, אז אני בעדו. אני לא עכשיו, אני עניינית. אם קץ מעביר חוק שיש בו סנקציות אישיות, כי אחרת זה לא יעבוד,
נכון.
ויש בו לא יעדים, אלא מכסות. לא אומר, טוב, אנחנו שואפים לי, ולא עושים, אני ראיתי את ה... ראיתי, התגלגלה לידי טיוטת החוק. ראיתי איזה טריק הם עושים שם עם האחוזים. זאת אומרת, מחשבים, אומרים, נגיע לך...
האחוזים של כל השנתונים ביחד.
של כל השנתונים ביחד, בסוף זה יוצא איזה 7% משנתון.
כן.
כי עושים לך איזה מישמש כזה, וזה...
קיצור, אתה אומר, אתה תהיה ענייני כלפי החוק, אם תראה שהוא טוב, אתה תגיד, אמן,
אין לי בעיה, אני אומר לך כאן, אם קץ מביא חוק טוב, אני עוזר לו. מה שצריך, שישלח אותי, אני מוכן לדבר בעדו.
טוב, עכשיו לקראת פרידה, תן לנו תקווה, כי אנחנו באמת מחפשים פה תקווה. מה הסיבות שלך להיות אופטימי? ברור שאתה תגיד, הציבור השטח, כן?
לא, אבל אני אופטימי כל הזמן. דיברת על עשייה, כשאני מסתובב, אני רואה אופטימיות. אני רואה אנשים מיואשים מהפוליטיקה, והוא אמר ככה, והוא ככה, ותראה מה זאת עשתה, ותראה את המילואים של המקורבים. אני אומר, תתעלמו. אני יודע שזה קשה. התקשורת הרי מציפה אותנו ופוש כל שנייה, אבל תתעלמו, תסתכלו מסביבכם. האנשים שאתם רואים, מתחת לבית, ליד הבית, במילואים, בהתנדבויות האזרחיות, תסתכלו עליהם. הם בהכרח יובילו את מדינת ישראל לשיקום, בהכרח. ואני יודע שהמערכת הפוליטית מכחישה ומדחיקה, וחושבת שהיא תישאר שם לנצח, והם ימרחו את הוועדה. זה יגיע. זה יגיע, ואנחנו בינתיים צריכים לבנות את זה כמו שצריך. לכן אני מתאמץ על תנועת המילואים ניקים. לכן, אתה יודע, 21,000 איש נרשמו. באו מיוזמתם, עשו משהו אקטיבי, כי הם מאמינים שהתקווה תתגבר פה על הפחד. אתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים, המערכת הפוליטית בישראל דיברה על פחד. הוא יחלק את ירושלים, את טנדרים עם חמאס, עם נוחבה, שיפרצו זוכר את הפרסומת של הליכוד. הפרסומת הנבואית, שיפרצו ליישובים, זה בייביסיטר, לא זוכר כבר את כל הפרסומות. וכל הזמן עבדנו על פחד. די, הדבר הכי גרוע קרה לנו. אנחנו חייבים עכשיו לייצר תקווה. מה זה התקווה הזאת? בעיניים שלי, כמי שמאמין בכך שהצד השני צריך לפחד מאיתנו אסטרטגית, ל-50 השנים הקרובות, התקווה זה קודם כל להיות חזקים, ביטחונית, לשבת בשטח, לדעת שאנחנו משמידים את האויב ונמשיך גם בשנים הקרובות. תקווה זה להחזיר את החטופים, מחויבות הרכית שלנו. תקווה בעיניי...
שנייה, אז רק במילה על הדבר הזה, גם תמורת מחיר כבד.
אנחנו נשלם מחירים, ואחרי זה נחזור לשם. לא תהיה ברירה.
נחזור להילחם ו...
לטווח החוק אנחנו נשב שם, נשב בקו הפרימטר. אם צריך עכשיו פנות ציר, כדי לעשות את העסקה, נעשה את הפינוי הזה, אבל נחזור לשם. וצריך, ושוב זה מנהיגות. כי אם מישהו יצא ויגיד, טוב, זה רק עכשיו בשביל, אני לא מסוגל לחזור כבר, אז הוא לא מנהיג. אנחנו חייבים לשבת שם, בקו הפרימטר, שני קילומטר האלה, ולחלק את הרצועה עד שאנחנו לא בוודאות, נכנסו האמריקאים והבריטים והצרפתים ושולטים ברצועה, ואנחנו יודעים בוודאות שזה לא מסכן אותנו. ואנחנו חייבים לשבת על הערים הגבוהים, צפונית לגבול שלנו בלבנון. חייבים. חייבים כדי לשלוט על הביטחון שלנו. וחייבים להיכנס כל לילה לשכם ולקלקיליה ולחברון ולעשות מעצרים. אין ברירה. אין ברירה. אז להיות חזקים בביטחון, ולדעת שאנחנו מחזירים את החטופים, זה חלק מהתקווה. ולייצר מנהיגות שאתה מסתכל עליה ואומר, וואלה, גם אם אני לא מסכים עם הבן אדם הזה, והוא מרגיז אותי, והוא לא אומר מספיק, הרי תמיד יש טענות למה הוא לא אומר מספיק, ולמה הוא אומר פחות מדי, או אומר יותר מדי, אתה מסתכל עליו, אתה אומר, בוא'נה, הם אנשים רציניים, הם עושים את זה מתוך מקום שהוא מחובר למדינה ולעם, הם אוהבים את המקום הזה. אני רוצה אנשים שאוהבו את המקום הזה, ומתוך האהבה יקבלו החלטות פוליטיות. לא אחרת, לא שהכל מבוסס על האגו האישי, ועל השרידות הפוליטית, כן, לכולנו יש אגו, לא מציג לך מיצג תמים, אבל חייבת להיות פה אהבת מולדת. ולאהוב את המולדת ולאהוב את העם הזה. אחרת זה לא יעבוד.
יועז הנדל, תודה רבה.
תודה.